השיעור שלפניכם הוקלט ונערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה ומועילה.
ידיד נפשי, ראש הישיבה שליטה וכל הצוות של מרביצי התירה כאן, אנחנו בעזרת השם מחר שתישקע החמו, בעזרת השם נדליק נר ראשון של חנוכה. הידוע מצווסו משתישקע החמו עד שתיך לרגל מן השוק. הביטוי הזה שאמרו חז"ל שהמצווה היא משתישקע החמו, יש לו עומק רב מעבר להלוכה של זמן ההדלוקה. יש כאן כותרת של התוכן הכללי של הימים הקדושים הללו, שזה נותן הוירוי ברורו איך עם ישראל התקיים בגולוס לאחר גמר המועדים של התוירו, משום שאפילו פורים שהוא דרבונון, אבל כבר כתבו ברישיינים שבעצם זה לא ממש דרבונון, זה דברי קבולה, סופק דאורייס לחומרי, סופק דרבונון לכולו, אבל סופק דברי קבולה, דבר שהוא מדברי הנביאים, יש אומרים שגם לחומרי כדברי תוירו. כך שבקריאת היום, כמו שהספסנס אמר, קריאת הלילה זה דרבונון, אבל קריאת המגילה של היום זה בדברי קבולה. אם אדם מסתפק האם הוא יצא ידי חויבו בשמיעת מילה מסוימת וכדוימה, זה עדיין חל על זה דין של סופק דאורייסה לחומרה, משום שמיקרו מגילו זה עדיין הוי סופה וזה בגדר דברי תוירו. כך מפורש בהגמרה במסכת מגילה, כתוב שם, מנחת נביאים בשבע נביאות עמדו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על דברי תורה חוץ ממיקרו מגילו, ודרשו דרשה. כתוב שמיקרו מגילו זו יסופה על דברי תוירו, כלומר שזה נקרא כמו דברי תוירו, והוסיפו, והרי יש איסור בעל תייסים, לא, אז הם מצאו דרושה בתוירו, כתוב לך בני שילישים, מצאו מקור ומה מעבדוס לחירוס למרים הם שירה, אם יישא לחיים לכל שכן, אבל זה דבר שהוא עדיין בתקופת הנביאים. פורים היה עוד בזמן שהיו נביאים בעם ישראל, וזה חלק מעדיין כיס והקוידש. מגילת אסתר עוד נכנס לתוך התנ"ך. ורשי באמת שואל שם במגילת דף י"ד, והאיקו חנוכה? מה אתה אומר לי שהוסיפו רק מיקרו מגילו? הרי הוסיפו עוד מצווה שנקראת נר חנוכה? אומר רשי, כבר פוסקו הנביאים. זה לא נקרא סופה על דברי תירה, זה נטו דרבונום, זה נטו רק דרבונום, זה כבר באמצע בייס שני, בייס שני כבר פוסקו נביאים, זה כבר הזמן של נביאים מסורו לאנשי כנסס הגדלה, וכנגד כוח התירה יש את כוח יובון, כמו שמיד נסביר, זה משהו אחר, זה באמת דרבונום, זה כוח של דרבונום, זה לא נקרא סופה על דברי תוירו. ובזה מתבאר כמובן מה שבגמרא בסוגיה של חנוכה בשבס, במסכת שבס, הגמרא שואלת, שאומרת מה סדר הברכות, מה מברכים ביום הראשון, שלוש ברכות, ביום השני מברכים שתי ברכות, מה הברכות אשר קידישונו במצווי וציוונו להדליק נר של חנוכו, שואלת הגמרא, היכון ציוונו? וציוונו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להדליק מחר לערב נר חנוכה? תראה לי איפה כתוב, תראה לי דוקומנטים, איפה זה כתוב? ומה הגמור, שאלו ויחור, לא יסוסו, כולם שואלים, למה לא שואלים את זה על פורים? פורים 200 שנה קודם. גם בפורים מברכים אשר קידישונו במצווי סור וציוונו על מיקרו מגילו. למה שם לא שואלים חז"ל, היכון ציוונו? מה זה ציוונו? תראה לי איפה כתוב שיש מצווה לקרוא מגילה. התשובה היא, על פורים לא שואלים כבר שזה לא דרבונון כל כך, זה דברי קבולה, זה דברי נביאים. החידוש בחנוכה זה הכוח של תרש בעל פה, שיש כוח בחכומים, שיושבים חכומים ומתקנים להדליק נר, ואני עומד מחר עם הנר ביד ואומר שהקדוש ברוך הוא ציווה את זה. זה דבר אדיר ונורא. היכון ציוונו, מה אתה אומר כאלה מילים וציוונו? תראה לי איפה. על מיקרו מגילו לא שואלים היכון ציוונו, למרות שזה כפי שאמרנו עוד לפני בלשני, זה עוד בזמן שבו היו נביאים, זה נכנס למערכת התנ"ך, מגיל הססטר להלוכה מתאמו וזה יודעים, כן? זה יש לזה דין של כיס והקידש ממש. לחנוכה אין כבר כיס וקידש, יש מגילה. זה נקרא מגילת אנטיוכוס, אבל היא לא התקדשה כחלק מהתנ"ך. זה נקרא ניתן לי כוסף, לא ניתן לי כוסף. זה מקור שלומדים ממנו, מה היה שם, הפרטים, אבל לא דין של תנ"ך, לא דין של קלף עם דין אקסיבה. וזאת הסיבה כנראה לסיום השונה של הלניסים שיש בחנוכה לאוידו של הלניסים שיש בפורים. האוידו של הלניסים בפורים מסכם את האירוע ותו לא. ואתה ברחמך הרבים הפרת את עצתו וקלקלת את מחשבתו והשבות עלו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. בזה נגמר העניין. ואילו בחנוכה לא מסתפקים בסיפור המייסה, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את תקוותם, אלא גם ופינו את החליך ותיארו את מקדשך, אלא מספרים שהייתה תקונה של יומים טייבים בהלל ואוידוי, ואחר כן קבעו, כן? וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל שמך הגדול. אני לא מבין, מה זה שולחון אורך פה? פה זה דין של הלניסי. מה פתאום כותבים שיש דין להודות ולהלל? לא כתוב בפורים וקבעו ימי פורים אלו למשתה ולשמחה. לא כתוב את זה ביקרצו על הניסים. למה פה בעל הניסים של חנוכה התקונה לדיירס נכנסה כחלק מהאוידו של הלניסים? מדוע? מה זה מחפש פה? התשובה היא זה חלק מעצם האוידו, הכוח של הסגברוס חכמי תיירה שבעל פה. הפעם הראשונה שמתקנים תקנה לדורי דורות של יום שנכנס בלוח השנה היהודי, הם לא עשו את זה מיד, כפי שמאירים הקדמונים, לשונו החרס קבורם ועשורם יומים טייבים באלל ואוידוי. לשונו החרס, למה לא באותה שנה? למה חיכו עוד שנה? כבר שזה לא פשוט להכניס איזשהו תאריך ללוח היהודי. בשביל להכניס תאריך צריך כוח שרואה עד סוף כל הדרס, שביום הזה סגוליות האור בזמן הזה מתגלה מחדש. בסך זה לא אז. עיין ברמחל בספר דרך השם שכל מועד ממועדי ישראל אז חוזר האורות שלו למי שמכין עצמו וסופג אל קרבו את הכוח של חירוס בפסח, את הכוח של שמחה בסוכס וכן הלאה. מה אתה קובע סתם תאריך? זה לא ימים, קובעים ימים. בזמנו הגיע אחד הרבנים לחזוני שאמר בוא נקבע יום השואה, בוא נקבע יום. היה צרות כאלה שלא עמדו לעם ישראל אף פעם, ובא בכנות, הרי מי לא איבד אנשים ומשפחה בשואה? אז הגיע אותו רב ואמר לחזוניש, בוא נקבע ביחד איזה יום, הרי זה צרה שאי אפשר להתעלם ממנה. אז החזוניש הקדוש הוציא, אמר תביאו לי כינס, ולקח כינס של תשבו, ושם יש כמה כינות שמתייחסות לאסון הקשה של מסעי הצלב, מה שקרה בוורמייזה, במגנצה, באשפירה. זה היה בחודש סיוון. וכמובן הפייטון עצמו שואל, מה זה מחפש פה בתשבו? מה אני פתאום מדבר, ובתשבו אני פתאום מדבר על אירועים אחרים, כל מה שקרה עם שריף הסתירה, מה זה קשור פה? אז כתוב שם בערך בלשון הזה, ואת זה מראה החזוניש לאותו רב, ועל כי אין להוסיף מועד שבר ותבעירה, כיוון שאסור לנו להוסיף מועדים בלוח השנה היהודי, זה לא הפקר. מועד שנכנס פירושו שראו את סוף כל הדרס, שבגלגל השנה זה מותיר רושם נצחי, ואני לא יכול להחליט להוסיף. מדובר על תקופת רישיינים וקדמוינים, לכן את הפיוטים האלה ואת הקינות שבאים לבכות על מה שקרה במסעי הצלב, אז מספחים את זה לתשע בו, משום שמגלגלים חוי וליועים חיו, ואז מכניסים ובוכים על כל הצרות, משום ששורש הצרות בכלל ישראל זה העניין של הידר שכינה, הסטור הספונים, וזה המקור, כמו שכל אדם שמנחמים אותו, לא עלינו ולא עליכם, אומרים לו המקום ינחם אתכם בתוך שער ולציון. מה הקשר בין הטרגדיה האישית שלו לבין אביילוס על ציון? מה הקשר? התשובה היא שורש כל ההסתרים זה העובדה שהבורא נהיה כל מסתתר בשפר רחביו, משום שכשיש שמש זה מאיר לכל החסדרה ולכל גזוזתרה, וכשאין אז הכל חשוב. אז החזון איש אמר לו, מה אתה קובע? מי אנחנו לקבוע תאריכים? מה אנחנו? יום פה, יום שם, נכנסים מה שאחינו הטועים תוקעים תאריכים על כל נושא וכל דובר תופל. זה חוץ שאין לתאר כלפי נביא הישראל וכלפי הטוירו, שמעמידים את עצמם בתור בר סמכה להכניס תאריכים, כאילו אני כמוהם, אין קבוע, גם אני קובע, מה אתה מדבר? לכן עד שקבעו חנוכה, שזה היום טוב האחרון עד ביאס המושיח, הם חיכו שנה שלמה והמתינו לראות לשון או החרס האם האורות של האירוע הזה של חנוכה אכן מאירים לעוד שנה. אז המתינו לראות האם באמת המצב הוא שכשפורים חוזר שוב, שחנוכה חוזר שוב, האם באמת זה נתקע בעצם קדושת הזמן. וכשלשון או החרס ראו שאכן יש את האורות של כוח יסגברוס השמן, האור של הטוירו, קבועו ועשאום, ונה לשים לב, לא כתוב כאן קבועו ועשאום להוידלסו להלל. קבועו ועשאום יומים טייבים בהלל והוידוי, זה היום טב. אבל יש יום טב שעניינו אוסור במלוכה. היום טוב הזה הוא לא אסור במלוכה, הוא יום טוב של הלל והוידוי. יום טוב, יום טוב. לא קבעו ועשאום להודות ולהלל בתאריך של חופי, אלא זה יום טוב גמור לעניין הלל והוידוי. על כל פונים, זה הזמן של חנוכה, והזמן הזה הוא היום טוב האחרון שעוד הסתפח למועדי ישראל, האחרון שכבר לא היה תנך, זה כבר אחרי שנסתיימו ופוסקו הנביאים, אמצע בית שני, וכמו שהרמב״ם כותב בתחילת הלכות חנוכה, כשגוברו בני חשמונוי חוזרו המלכוס לישראל יסר על מוסיים שונו עד חורבן הבית שני. בית ראשון שני עמד על תילו 420 שנה. ההשתלטות של תרבות יוון על כלל ישראל ועל המקדוש היה למעלה מ-200 שנה כתוב בגמורה, וחוזרו המלכוס לישראל, העצמאות האחרונה של כלל ישראל עד ביאס המושיח, זה במחצית השנייה של בית שני, שחוזרו המלכוס לישראל למעלה ממוסיים שונו עד חורבן בית שני, ומחורבן בית שני אנחנו בגלות עד לרגע זה, ואנחנו בסוף האלף השישי כבר, אלפים תשע"א, ומחכים כבר לגילויים הסופיים שכנראה אנחנו עומדים לראות אותם בקרוב במיד הסורחמים. לנו אומר מורנו הרב רב חיים קניאבסקי ועוד, שעד לפני זמן, כך אומרים בשמו, כך שמעתי מהרב זילברשטיין, מהרב רב אלמן, שהוא אומר שעד לפני זמן הבחינס מושיח, המושיח היה בגדר כל דוידי דויפק, פיסחילי, אחויסי, ראיוסי, אינוסי, תמוסי. עכשיו זה כבר לא דויפק, נפתחה כבר הדלת והוא עומד על המפתן. זה עניין של שניות, זה ממש סוף ימות עולם. רואים איזה מצבים, איזה אירועים מסעירים קורים בעולם, קורים אצל כלל ישראל כמובן, הן באופן גשמי מבחינת אסונות ושנאה, ואין באופן רוחני כל הגזרות שניתחות על הקבוצה האמיתית האחרונה של כלל ישראל, שזה ציבור בני התורה. וזה בעצם הרגע האחרון לפני המזלטוב, הרגע האחרון לפני הלידה, הצירים הכי מתגברים, משום שהלידה נקראת ילד יולד לנו, וזה הזמן שלנו. אנחנו צריכים להחזיק מעמד, כפי שנסביר בעזרת השם, ולהגביר חילים כדי שנוכל להיות במקסימום ראויים לאור הגדול ולהכיל אותו במיד הסורחני. אשר על כן, חנוכה זה לא סתם יום טוב של ניצחו, זה יום טוב שבו התגבר כוח העמל של תורה שבעל פה. שחכומים מתקנים תקנה, ואני עומד מחר בערב ואומר שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בזה, למרות שזה יצא מהפה של החכומים. זה יצא מהפה של החכומים, ויש כוח להם ליצור קיומי דינים בחפצה עד הסוף. אחד המקורות הבולטים למה שנקרא דאסטוירו, אמון החכומים, הכוח שהקדוש ברוך הוא מסר לחכומים, זה במדרש תנחום ובפרשס נוסוי. שם כתוב את סדר הנשיאים שהקריבו לחנוכת המשכן. ראש חודש ניסן, הפעם הראשונה, מה זה משכן? הפעם הראשונה שאלוקים מופיע למטה בגלוי. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מופיע בגלוי למטה. פעם הראשונה. ושם כתוב סדר, והיה מקריב את קרבנו ביום הראשון, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. שם כתוב שביום השביעי, שזה יצא שבת, הקריב מטה אפרים, אלישמע בן עמיהוד. וביום השמיני, מטה מנשה גמליאל בן פדצור. הוקשה שם לחזל, מה קורה פה? מה זה? מנשה לפני אפרים. יותר גדול מאפרים. למה הקדימו את אפרים למנשה? למה הקדימו את אפרים למנשה, שאפרים הוא מקריב ביום השביעי? מדוע מקדימים את אפרים למנשה? אומרים חזל דאסטיירה. דאסטיירה של מי? של עמוד התוירו. והקדוש ברוך הוא הסכים על יודוי. איזה דאסטיירה? יעקב אבינו החליט לעשות סיכל לסיודו, והשיט את ידו הימנית על ראש הצעיר אפרים, ואת ידו השמאלית על ראש המבוגר הגדול מנשה, ואף אחד לא אמר לו את זה. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ביומר השם אל ינקב ליימור, סכל את ידיך. זה היה דאסטיירה של ינקב אבינו. היה לו שיקולים, לא ניכנס מה הם. היה לו שיקולים, ובהתחלה אפילו כתוב שיוסף הצדיק שאל אותו, תתה, מנשה הוא הגדול, מנשה בן תירה, הוא עוזר לי במלכוס. היה לו טענות, אולי פה ימין זה שמאל ושמאל זה ימין, פסוסם את ימינו. עד שאמר לו ינקב אבינו, יודעתי בני יודעתי. יוסף אולי על דרך הפשט, אולי חשב שכיוון שעיני ישראל כבדו מזוקן והוא לא ראה טוב, אז אמר לו, אבא, מנשה מצוין, בחוירו, מה אלא סבחוירו? ימין, תשים את הימין על הבחור, הוא בסדר גמור, זה לא עיצוב וזה לא ישמואל, זה מנשה. אמר לו ינקב אבינו דאסטיירה של עצמו, יודעתי בני יודעתי, מנשה בסדר גמור, אבל אחיו הקטון יגדל ממנו וזרו יהיה מלוא הגויים, יהושע בן נון יצא מאפרים, עמוד תוירו שבעל פה, כן, זה בסדר. רב יוסיים שותקים ומקבלים את ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. הפעם הראשונה שמקבלים דאסטיירה בלי שום הרהור. זה כבר פעם רביעית שיש שני אחים, שים לב דבר מדהים, שמקדימים את הקטן לגדול, וסוף סוף הפסיקה הקנאה, כיוון שזה דאסטוירו וכאן אין ויכוחי. הפעם הראשונה בחומש בראשיס שמקדימים צעיר למבוגר, והדבר הזה הביא לרצח הראשון בהיסטוריה. הפעם הראשונה, איפה? קין והבל. ואיש השם אל אבן ואל מנחוסו אל הצעיר, ואל קין ואל מנחוסו אל אישור, אבל מקנה וקינה מביאה לשנאה, ושנאה מביאה לרצח. רבו ישראל, לא יסירצח כנגד קינה. העניין שלו יסירצח מכוון כנגד קינה. קינה יש ביניכם, שמוישה רבינו אמר לכלל ישראל, אמר למלוכים, לכם מתאים תוירו, אומרת הגמרא בשבס בסוגיה של מתנתרה ופייחת, מה אתם רוצים שהתורה תבוא למלאכים? כלום, קינה יש ביניכם. אומר על קוויגר, מה הוא התכוון? כנגד איזה דיבור מהסרס הדיברס? כנגד לא יסירצח. לא יסירצח שורשו בקינה. הוא מקנה, הוא לא יכול לסבול שהשני יותר טוב, מצליח בכל תחום שהוא חושב, מוחק אותו. זה הרצח הראשון בהיסטוריה. הלאה, איסוב וינקב, שוב, מעדיפים את הקטן את ינקב. איסוב מקנה, הקינה מביאה לשנאה, והשנאה מביאה לכמעט רצח. עד שאמא שלו רבקה אומרת ליענקב אבינו, לך רוץ מיד לחוץ לארץ, תברח ממנו, הוא רוצה להרוג אותך ואני אקרא לך כשהוא ירגע. פעם שלישית פרשיות השבוע, שוב מעדיפים את הקטן, וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זיכונים הוא לא, ועושה לו כסוי נספסים, ושוב ויקנאו בו אחיו ויסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אין לנו הסוגיה מה זה שבטי כה, אבל זה המילים בפוסוק. קינה מביאה לסינה, וזה הגיע שוב לכמעט חיוב מיסה. מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. מתי זה הגיע לתיקון? מתי הגיע העניין הזה לתיקון? אפרים ומנשה. מקדים עוד פעם ינקב את אפרים הקטן לפני מנשה. סיקל לסיודוב אומר התרגום בחוכמסה. סיקל אותיות סייכל, חוכמה, תיר שבעל פה, דברי גדולים. מעניין מה עכשיו הייתה התגובה של מנשה. האם הוא הגיב כמו קין? הגיב כמו איסוב? הגיב כמו האחים? שום דבר. דאס תיר יושב בשקט ומקבל את העובדה שלמרות שהוא בכור, הוא השני. זה הסיבה של ישמחו אלוקים כאפרים וכמנשה. מה שהמקדוב או רבינו הנציב שואל שם, למה אפרים ומנשה? למה לא עברו מצחק וינקב? מה אפרים ומנשה? התשובה היא, מתי מברכים את הברכה הזו? אומר ינסן מלוזיאל, בך יברך בישראל ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא, באיזה יום? אומר ינסן מלוזיאל, ביום עוד המהולתו, ביום ברית המילה. שנכנס בו נשמע סטוירו, ילד קטן עושים לו ברית מילה, הברכה הכי חשובה שלא תהיה שם קינה, שלא יקנה הוא בבא אחריו, ושלא יקנו בו אלה שקדמו לו, שיהיה כמו מנשה, שהקדימו את אפרים לפני מנשה, וקיבל דאס טוירו, אפילו שנדמה לו שימין הוא סמויל וסמויל הוא יומין. למה? ינקב אבינו, עמוד הטוירו. זאת הסיבה שמברכים ילד, תהיה מקבל ונכנע, כמו שמנשה נכנע. זה הסוד שלא יסוסור מכל אשר ירוחו, יומין ושמאל. הרבה שאלו, למה הכותביות מבוטאת פה בימין ושמאל? למה לא בצפון ודרום, מזרח ומערב, יום ולילה, אור וחושך? מה רוע הקוסוב לשים את המילים יומין ושמאל? התשובה היא פשוטה. הפעם הראשונה שקיימו לו איסוסו זה ביומין ושמאל של ינקב אבינו, שזה היה דאס תוירו. אומר התנחומה, הקדוש ברוך הוא לא ביקש ולא אמר לו את זה, זה היה דייטו של ינקב. על זה כתוב שם בתנחומה, אפילו על דייטו הקדוש ברוך הוא מסכים. הקדוש ברוך הוא מסכים על דעתם של החכומים. והראיה שבחנוכה סמישקון הקדים הקדוש ברוך הוא את אפרים למנשה, פה הוא נתן סטמפלה. כן, צודק אותו גודל, יום השביעי נשיא לבני אפרים ולהישמע בן המיעוד, ורק ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדצור. שם לא שנו שאף על דבריהם הקדוש ברוך הוא מסכים. שים לב, חנוכה, כן, חנוכה סמישקון, קוראים כל יום בחנוכה את הפרשה של חנוכה סמישקון. זה הפרשה של גדלוס עמי ליטוירו, ומה שאין קובעים זה דבר השם, למרות שהם קבעו ולא אמרו להם, דעתם דעת תורה. והחזל מגדירים שמה שאף על דבריהם הקדוש ברוך הוא מסכים, כלומר גם אם הם לא אומרים איזה הלוכה, אלא הם אומרים דעת תוירו, הנה להקדים את אפרים למנשה, גם על זה הקדוש ברוך הוא מסכים. אמרתי פעם שיתכן שזה הפשט שאומרים בתהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. חוקים, נו, מבינים, משפוטים, מבינים. מה זה דבורוב? מה זה דבורוב? דבורוב, דבר השם. דבורוב. דבורוב זה הדאס תוירו, ולכן כתוב פה ינקב. הסיבה שהפעם מנשה, זה לא הייתה שום בעיה, משום שיעקב הוא עמוד התורה. וכשדעת תורה אומרת, אין כללים. אפילו נדמה לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אנחנו מתבטלים לדעת התורה. אנחנו מתבטלים התבטלות מוחלטת. ולכן מגיד דבריו ליעקב, זה ביטוי שמופיע בכמה מקומות. נגיד בתפילס בירכס קרישמה כתוב שמה, אשרי איש שישמע למצווי סכו וסיירו סכו ודבור חו יוסימה ליבוי. מצווי סכו מובן, תוירו סכו מובן. מה זה דבור חו? דבור חו, דבור חו, מה זה המושג הזה? דעת התורה. הוא שם על הלך שלו ולא שואל שאלות. הוא מבין שהוא לא מבין. הוא מבין שמסור נקוסוב לחכומים. זה היה העניין שבא לידי גילוי באור של חנוכה. לכן מצווס נר חנוכה, מזוזה בימין, נר חנוכה בשמאל, תלית מצויצת באמצע. מה מוזכר פה? מי שיסתכל בלשון של המאירי בסוגיה של חנוכה בבמה מדליקים, סתם תמיד לא הבנתי, מה אכפת לי עכשיו איפה המזוזה? מה אתה מדבר איתי על מזוזה? זה בלחס מזוזה כתוב ששמים בימין. תגיד, נר חנוכה בשמאל. לא, כל פעם שרוצים למקם את המקום של האדלוקה, אז כותבים לנו מזוזה בימין, נר חנוכה בשמאל, שוב כתוב כאן יום מינוס שמאל, וטלית מצויצת באמצע. מה זה? ובכלל, היה לי תמיד תלמה, איזה מין דין זה לעשות את המצווה בדלת? שמעת פעם מצווה כזו? יש דין לקרוא מגיל לבדלתות? גם שם יש מצווה של פרסום מניסה. יש דין לאכול מצה בדלת? וגם שם כתוב שכן לפרסם את הנס. פסח וחנוכה ופורים, נשים חייבות לפי שאף הם היו בו יישאו הנס, המחייב פה הוא נס. אבל לא שמענו שיש דין לקרוא מגיל לבדלתות. והדין הזה של המצווה בדלת, זה לא רק ברמב״ם, מי שמסתכל טוב פרוטים בצור עסקי ובפרק השני. הרמב״ם מעמיד את ההלוכה הזו של פסח ביסוי מבחוץ בעיקר צור עשה מצווה. מצווסו להניחו על פתח ביסוי מבחוץ. מה כאן המיקום הוא כל כך קריטי? התשובה, אני חושב שאולי לא כל כך יודעים את הפרט הזה, אחד הגזרות של יובון, כולם מפרסם על גזרות של חומש, חמש, חשמונה, חת ממשין, חוידה שבוס מילו. כתוב את זה בספר חשמונוי. גזרו על שבס, גזרו על מילה, גזרו על חוידש. אחת הגזרות הפחות ידועות, במשנה כתוב פרצו 13 פרצות כדי להפסיק את העבדו לבין ישראל או עמים, היה עד מקום מסוים שגוי יכול להביא קורבן, ובמסכת מידס כתוב שיכול להגיע עד מרחיצה שנקראת סורג. ושם כתוב אין כניסה יותר לגויים, אבל גוי מוזמן, גוי מוזמן לבוא ולהביא קורבן, אבל עד שם וייתן את זה לשליח. כמובן יובן רוצה לטשטש את ההבדל בין ישראל או עמי מסייבנים, תופעה שלא הייתה בשום גלות אחרת. דבר נדיר, לוקחים שם של מדינה והופכים אותה לפועל. מישהו שמע פעם מתבבלים, מצטרפתים, נהיו צורפתים, יש לי כזה ביטוי, או מתמצרים, מתאדמים. חזל לקחו מילה יובון והפכו את זה לפועל. זה לשון בחזל, זה דבר מדהים. מתייבנים, הם רצו לטשטש את ההבדל בין יהודי לגוי, ולכן אותו מקום שהביע את האבדולה אחי לסורג, ופורצו חוי מויס מגדולי, לא יהיה פה הבדל, כולנו ביחד, להפסיק את ההפרדה הזו בין יהודי לגוי. פורצו 13 פרצות. כתוב שם שכשניצחו מלכה יבייס חשמונוי, סיתמו ותקנו את הקונה, שכל מי שמגיע ב-200 שנה פלוס שהם השליטו את מלכוס ישראל, מי שמגיע להרבייס מגיע דרך המקומות האלה ומשתחווה. זה ההפך מהנמי רוס של יובון. יובון זה נמר, זה שחצן. הרמב"ן אומר על אריסטו זה גס רוח, מה שהוא לא מבין לא קיים. פרופסור, מה שהוא לא מבין לא קיים. הוא לא מבין את המוגבלות שלו. הוא חכם, אבל הוא לא מבין שיש דברים שהוא לא יודע. ישנם רובדים שהוא לא מתמצא בהם. אומר הרמב"ן בפרשת אחרי מות, וזה לא סותר את הרמב"ם. הרמב"ם אומר שאריסטו, מבחינת כוח השכל שלו, היה קורב לנבואה. רמב"ם, מבחינת השכל של אריסטו, היה עוצמה שכלית של חוכמו בגויים תאמין. מי שרואה חכם מחכמי אומות העולם, מברך ברוכה בשם ובמלכוס, חכם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן מחוכמתו לבשר ודם. על הרב אלישיב ברכו ברכה אחרת, עם הבדל של שתי מילים. לא שנתן מחוכמתו, אלא שחלק מחוכמתו, כי חלק השם עמוי. חוכמה סתיר זה חלק מהתוירו, חלק מהבוירו יסבורך. ולא שחלק מחוכמתו לבשר ודם, אלא שחלק מחוכמתו לראיו. פעם היה איזה יהודי, סיפור שהתפרסם, שבא מול הרב אלישיב וברך את הברוכה בשם ובמלכוס, והרב אלישיב לא ענה אמן, לא ענה אמן. אז היהודי הזה אמר, הרי עד שמין רוב כן ענה, אולי הרב אלישיב עצמו ברך, ועד שמין רוב עשו עליו ברוכה והוא כן ענה אמן. אמר, על המילים, על המילים שחולק מחוכמו סוי, נו, אולי אפשר עוד לדון, אבל ליריוב, ליריוב, אני נקרא ירא שומן? אני, עליי יכול להיקרא המילים, שמין רוב זה יראו, אני נקרא ירא שמיים. על כל פנים, החוכמה של יובון זה חוכמה. הם אבל לא רצו בשום אופן שיהיה הבדל, והם ניפצו את המבדיל, וכשניצחו מלכי בייס חשמונוי, תקנו את התיקון שכנגדוי. מה זה? כפיפוס, השתחווה, השתחווה, אחנוה, מתכופפים, הלל ואוידוה. אוידוה פירושו כפיפות, ענווה. אני רוצה לחזור אם כן לעניין, למה זה בפתח של הבתים? הרמב״ם אומר לתימני, ושם איגרת תימן, כותב הרמב״ם, תעמדו בניסיי נס שעושים לכם. עם ישראל כבר עבר הרבה ניסיונות, ואחד מהם זה כמובן הנושא של מלכי יובון שגזרו עליהם. אומר הרמב״ם, אחד הגזרות שגזרו מלכי יובון זה לא לסגור דלת בשום בית יהודי. שמעת? עשרות שנים מי שיעיז לסגור דלת יומת. אדם נכנס לחדר בבית, דלת פתוחה. זו גזירה נוראית, נוראית. מישהו מסוגל להיות כל הזמן, יום שלם, בלי להיכנס למקום צנוע, למקום אישי. לא לסגור דלת בשום... למה? אומר הרמב״ם, יש טעם גלוי, ישנו גם טעם פנימי. הטעם הגלוי, משום שהם העמידו תצפיתנים, שיצפו האם יהודי עושה בריס מילה בסלון, האם יהודי לומד שם חברוסה בטייספס, האם מישהו שומר שבס. הם רצו לקוף את המציאות של הגזירה הזו, של לשנות אותם, להפוך אותם למסייבנים. דבר שלא היה בשום מקום, קבוצה קטנה ביותר נשארה קנאית. הטעם היותר פנימי בגזירה על דלת, מה זה דלת? דלת חוצצת מקום וגורמת שבית יהיה רשוס היוחיד. יש לי את היחידנות שלי. תלמיד החכומים נקראים יחידים במשנה בטייניס. אני עם לבדד. חומות גדולות מבדילות ביני לבין כל הרחוב. יובון רצה להכניס את הרחוב הביתה. יובון רצה להכניס את הרחוב הביתה. יובון רצה לגרום שכל ההמון, תרבות הרחוב, תיכנס לבתים. זה הסוד שיובון לא מגלה את עם ישראל רבי ישראל לאתונה, מה שרבינו המהר"ל מאיר בספרו על חנוכה נר מצווה. שואל, איזה גלות היא זו? מה פירוש המילה גלות? מה זה כל הזמן? אצלי זה לא פתור. רבותיי, אנחנו רוצים להדגיש, יובון, אומר המהר"ל, לא יגלה אף אחד לסלוניקי ולא יגלה אף אחד לאתונה. יובון השאיר את כולם בארץ ישראל. יובון השאיר את כולם בארץ ישראל. יובון השאיר את כולם במקומם, בבני ברק, בירושלים. אז למה זה נקרא גולוס? הרי המילה גולוס פירושו שגולים ממקום אל מקום שאינו מקומו. זה נקרא המילה גולוס. מפני חטאינו גולינו מארצנו ונצרחקנו מעל אדמוסינו. לגלות פירושו לעבור מהמקום המקורי. מה זה נקרא אצל יובון, שואל המהר"ל, המושג של גולוס? הרי אף אחד לא עזב, כולם נשארו ברובע היהודי. התשובה היא, יובון, הרעיון שלו הכי מסוכן. הוא משאיר את היהודים במקומם ומשנה אותם בארץ ישראל והופך את ארץ ישראל לארץ אויב. תקשיב טוב, הוא הופך את ארץ ישראל לארץ של אוניברסיטאות, של מוסדות אקדמיים, של ספורט. כשארץ ישראל מתנהלת באופן כזה, זה נקרא ארץ אויב. הארץ עצמו, שים לב, יובון לא מחריב את בית המקדש, יובון לא שורף את ההיכל, יובון משאיר את בית המקדש על כנו, אבל יובון הופך אותו למוקו עם תומה. הוא מתמה ומשקץ את האבונים. זה משהו שונה לגמרי. בני ישראל, יובון זה לא כמו הנאצים שלוקחים את כלל ישראל ובני ישראל ורוצחים אותם. הוא דואג לתמה את בני ישראל, לתמה. זה עיקר העניין של יובון, לשנות משהו מבפנים. הדבר הזה בא לידי ביטוי, כפי שאומר הרמב״ם, אין סגירת דלת, אין סגירת דלתות, אתם תהיו פתוחים, תכניסו הביתה את כל מה שיש ברחוב, ואין לכם משהו ייחודי. לכן כשניצחו בית חשמונאי, אתה יודע מה התיקון? שומרים על הבית, שמים פצצות בדלת, אתם לא תחדרו לי הביתה. מה שמים? מזוזה בימין, זה תמציס תירה שנחשב. צריך אוסירתות כעמיתו של תירה. זה מזוזו, שזה פרשס שמה קבול עשו אל מלכוס שומיים, ופרשס וויו עם שומויה קבול עשו אל מצווס. זה תמצית תורה שבכתב. צד ימין נר חנוכה, תירה שבעל פה, מה שאמרנו קודם. שלום ויחו ויגיע איתכו. באמצע תלית מצויצת כל התרייג מצוות. ציצית כנגד כל המצוות, בגמטריה עם שמונה חוטים וחמישה קשרים, תרייג. אני שם בדלת, אתם לא תחדרו לי הביתה. מי אתם? אז אני יוצא עם המנורה, אור התוירו דוחה חושך של אילו מזה, דוחה חושך של יובון, ואני מאמין שוימרים, והשוימרים שלי זה תמציס תירה שבעל פה מזוזה בימין, בכתב מזוזה בימין, תירו שבעל פה נר חנוכה בשמאל, וטלית מצויצת באמצע, שומרים על הבית. זה המצווה על הפתח. כולנו זוכרים שעכשיו היה, בדיוק עכשיו כמעט, אני חושב שמלאו 30 יום אחר לאירוע המזעזע שהתרחש בארנות. אי אפשר לתאר מה ששם הלך, ויש כאלה שקשה להם לשמוע את האמת, קשה להם לשמוע את מה שהיה, קשה להם לשמוע, זה לא פשוט. יש אנשים עם נפש רגישה, שמעתי בעל תפילה שם, אחד רוני אילן שמו, טייס קרב לשעבר, שהוא בעל תשובה והיה בעל תפילה במניין הזה כבר למעלה מ-11 שנים, וחייו ניצלו. והוא מספר את סיפורו, מה היה שם. והוא מצהיר ואומר שמי שהציל אותו זה אמא שלו. הוא באמצע השונו על פטירת אמו, והוא עומד לפני העומד, מתפלל לפני העומד. הוא אומר, אם הוא, אמא שלו לא הייתה נפטרת, הוא לא היה בו אילו מה זה. כיוון שהוא יושב בצמוד ממש, המקום הקבוע שלו זה באגף השמאלי, שעליו התבייתו שם המרצחים השפיילי, ממש כיסא ליד הקדוש הגאון הצדיק רב מוישה טברסקי זצ"ל. אבל כיוון שהוא היה צריך להיות בעל תפילה, אז הוא עמד במרכז, והמחבלים הגיעו, ואגב, הוא ראה אותם קודם כשהוא נטל ידיים, הוא כנראה כהן, או שנטל למישהו ידיים, הם עמדו מולו שם במקום של הקפה, אז לא עשו כלום. והם נכנסו כשהגיע למילים, היריעה הראשונה לקדוש קלמן לוין. היריעה הראשונה הייתה כשהוא התחיל את החזור הסשץ ואמר את המילים, הוא מביא גויה לבני בניהם, אמא הצילה אותו. זוכר חסדי אבות, הוא מביא גויה לבני בניהם, ואז הוא ברח דרך הצד השמאלי, אבל הוא הספיק להסתכל אחורה, מה קורה שם. מספיק להסתכל אחורה, לא יודע אם אפשר להגיד את זה, אומר, הוא לא ראה אנשים, הוא ראה ערימה של איברים. זה לא היה אנשים. אי אפשר לדמיין מה שאלה עשו. הוא הסביר שתי שאלות שכולם התקשו בהן. איך יכול להיות שאנשים באים עם אקדח, היו שם 7 דקות, בחצי דקה אפשר רחמונו לצלן לקצור את כולם, והשרות ברחו? מה הם עשו? כל אחד זוהי לו מולה, 4 קדי שאליון. אבל בכל אופן, יש לך אקדח, תעמוד בכניסה ותקצור. מה אתה עושה שם? דבר שני, למה הביאו סכין? מי צריך סכינים? כשיש אקדח צריך סכין? סכין זה כלום לעומת אקדח. התשובה היא, הוא מסביר רוני אילן, זהו זה, חוד המטורסס בחבר אותו. הם לא הסתפקו בלהרוג, הם חתכו, הם עסקו בלחתוך. הוא אומר, למרבה האבסורד, האכזריות המזעזעת שלהם היא זו שהצילה עשרות אנשים. למרבה האבסורד, האכזריות שלהם הצילה. הם עסקו בחיתוכים. זה הורג וזה חותך. בצד השמאלי. רבותיי, דבר כזה הבורא ידע שהתפרסם לעיני עולם ומלואו, ויזעזע כל לב, והבורא התברך תכנן את הזעזוע הזה. מה רצו? מי יכול לדעת? מה רצו? 86 שנה לא היה דבר כזה מאז פרעות תרפ"ט בחברון. וגם שם זה לא היה עם טלית ותפילין. יש איזה קוד מוסכם. קוד. עד כמה שאפשר לדבר על מושגים כאלה בעולם של רוצחים שפיילים. לא אורגים בן אדם מתפלל. אין דבר כזה להיכנס אפילו באומות העולם שנמצא בבייס טיפלו שלו, בבייס אבוידזור שלו, ולא הורגים אותו. יש שר חוץ אמריקאי, התגובה שלו הייתה התחלה, מה? באמצע שאנשים עומדים מול בוראם, כאילו מה זה? זה לא היה אף פעם. וגם זה נפרץ, הדבר הזה נפרץ עם טלית ותפילין. אז עליהם לא מדברים. אצלם התקיימו שני דינים. אחד, נהרג רק בגין היותו יהודי, אז הוא נידון כמי שהחליט למות על קידוש השם, זה נידון שלם. אבל זה היה נכון גם אם הוא היה נהרג רחמון המצלן באיזה שוק במחנה יהודה, לא רק בתפילה. התקיים מעבר להיותו קודש על קידוש השם, הגמורה בשבס קופיודחס אומר רבי יסי, יהי חלקי עם מיתי בדרך מצוו, הוא מת תוך כדי שמיך הסגולה לתפילה, תוך כדי תפילין של יד, תוך כדי תפילין של רויש. זה מילה שאין לתאר, גם בלי קשר לעובדה שהוא נרצח על ידי מי שהרג אותו בגין אותו יהודי. גם אם רחמנו לצלן סתם בן אדם מת בצורה הזו ונופל, מייסי בדרך מצווה. איך אמר רב חיים? כולם מגיע הזמן שלהם. יש אחד שמגיע הזמן שלו וסוגר במיטה או סוגר ברחוב. יהי חלקי, אומר רבי יסי, שכשיגיע הזמן זה יהיה תוך כדי מעשה מצווה. עליהם לא מדברים, קדושי עליון, הגיע זמנם והם עלו בצורה הזו. מדברים עלינו, אל תבכו למת, בכו בחול ההולך, למישהו בגדר הוילך, הוילך אודום אל בי סוילומוי. אלינו מדברים. רבותיי, מה הבורא רצה? שנזדעזע ונעשה ונחזור הלאה? נגיד הרב רב ניסים קרליץ שלח מכתב, אם זה קרה בבית כנסת, סימן שיש תביעות על בית כנסת. כתוב בקדמונים שכשיש לנו נביאים, היה לעם ישראל כפליים כי יוצאים מצרים נביאים. מה הם עשו? 48 נביאים ושבע נביאות, נבואתם מוצרכה לדורות, לכן הם נכנסו לתנך. אבל יש מאות אלפי נביאים, מה הם עשו? אומר הגאון במשלי, נבואה שהוצרכה לשעתה, כגון אירוע כזה. קרה דבר, הולכים לנובי, מה? אדם כואב לו הבטן, הוא הולך לרופא? למי שיש לו כאב אוזן, הולך לרופא אף אוזן גרון, הולך לנובי, אומר הגאון, ואומר לו, מה? הבורא מאותת לו. יש לו בנים מעוכבי שידוך, אין לו, יש לו הפרעות בכל נושא. אומר הגאון, הגע עצמכו, אפילו שאול המלך, נאבדו לו התונות, נאבד לו משהו, הולך לנובי. הלך לשמואל הנובי, נובי נקרא רויה, גד נקרא חויזה, סויפה נסתיך על הגויים, וככה פתרו את הבעיה. אבל מה עושים היום? מאז תחיל הסחנוכה, מאז תחיל הסבית שני, שאין נביאים יותר, פוסקו נבואו, מזמן שהתחילו לספור שטרות, אלכסנדר מוקדון, פיסוק הנבואה, שני דרכים. אחד, דאסטוירו, זכרו תויר אסמוי שאבדי, חוכו מודיף מנובי, שתיים, מידו כנגד מידו. מידו כנגד מידו. היה לי בן שנפטר לפני שנה וחצי. כשהייתה לו בעיה קשה בעין, הוא עשה עם עצמו חשבון נפש, שאם הוא קיבל מכה בעין, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתקן מצוות שקשורות לעין. אז הוא עשה שש שנים מסע שלם לתקן עניינים שקשורים לעין. והעין, שלושה דברים הוא ראה במסכונה. אחד, בראש ובראשונה, שמיר עשה עיניים, מכת המדינה, איך אמר הרב אלישיב, מאז בריאת העולם, לא היה מכשיר כל כך מושחת כמו מחשב, שמבחוץ הוא נראה כל כך יעיל, ובאמת יעיל, ומכיל בקרבו את כל התומעות שיש בעולם במכשיר קטן, ומפיל חללים. אוריה בני זצ"ל ידע את זה, אמר לקדוש ברוך הוא במכתב, אני רוצה לתקן, תן לי הזדמנות, רופאים אומרים לי חודשיים שלושה, תתה, אני רוצה עדיין לראות כמה סוגיות, לראות את בני המשפוחה, אני מבין שאתה מעוטט לי בנושא העין, אני רוצה, בוא נעשה הסכם, בעזרת השם תוך כמה שבועות בודדים עומד לצאת הספר בשם השם אוירי, שביקשו מאיתנו גדי לישראל להוציא את הספר, לא תולדות, זה לא צריך לעניין אף אחד, אלא התמודדות של בן טוירו עם ענייני האמון באמצעות העין עוד מלבדוי, עם שש שנים של מוות מול העיניים. פשוט זה סודר שיש ספר מוסר בישיבות, עדכני, משום שהם אמרו לנו שלפעמים יש מצב שקוראים ספר על גדי לישראל, כמו שרבי יצחק קוטנר העיר על זה, לפעמים יש איזו תחושה של חולשה, מה אני חופץ חיים, לפעמים זה נותן ייאוש כזה, אני כל כך רחוק ממה שכתוב שם שאין לי סיכוי. אז תוציא דבר כזה שיראו בחור פתח תקוואי, בחור כביכול פתוח, תראה איזה כוחות גנוזים, עומד מול המוות שש שנים ולוקח את זה לא למקום של דיכאון, הולך לקח את זה למקום של רואים ממוסכים גדולה. אז תפסיק לקטר על כל בעיה קטנה, פה נסגר המסגן, פה כואב לו הראש, כבר הולך לישון, תתמודד. לכן אמרו לנו, תוציא את הספר, תסכם מה הוא עשה, והספר בשם השם אורי, זה שם הספר, זה אוריו, זה שמו. ואחד הפרטים שמוזכר שם זה שכשהוא ראה מה קורה עם עצמו, אז הוא פשוט עשה חשבון וזכר שאמרו לו, כתוב את זה כמדומני ברן בדרושס ועוד, שאחד הדרכים כשאין לנו נביאים לדעת מה השם רוצה מאיתנו, זה הנושא ששמו מידו כנגד מידו. ולכן הוא אמר, הסתכל בספר חרדים, זה ספר שמסכם את כל התרי"ג מצווס לפי איבורים, מצווס התלויס בעין, באוזן, בפה, ביד, בלב, ברגל. ואז הוא כתב לקדוש ברוך הוא, תתה, בוא נעשה הסכם, אתה תאריך לי את החיים קצת, ואני אפרסם את שמך בקרב בניך, בפרט בנושא העין, כבר שאני מבין שאתה מעוטט לי בתחום הזה. מה זה עין? שלושה דברים. אחד, שמיר עשה עיניים, שזה איקר האיקרים בחיי האודום, כמו שכתוב, הרי היה כדי שואי בו עיניים, איקר הקדושת תלויה בעין. ידוע משפחת אבוחצירא הגיעו לכוח הברוכה העצום שלהם כתוצאה משמיר עשה עיניים שלהם, ועוד כמה גדולים מפורסומים. שתיים, עין זה עניין של עין טויבו, לפרגן ולא להיות צר עין. כותב בני אוריה, זה מכה קשה, השני מצליח יותר בכל תחום, הקנאה אוכלת את האנשים, הם לא מאמינים שהכל משמיים, לא יפנימו את העניין שאין אדם נוגע ומוכן לחברו אפילו כמלוא נימה, כל אחד יש לו את שלו, לא יעזור חשמיניות באוויר, מה שצריך להיות לשני יהיה לו. אתה רוצה שיהיה גם לך? תתפלל, תלמד את הנוסח מהקינה הנכוינו של רוחל, זאת שנתנה את החתן שלה, ההפך הגמור מקינו, תקנה את מידת הקינה, מסרת הסימנים ללאו, ואף על פי כן כתוב ותקנה רוחל באחיסו, שלרוחל ללאו יש ילדים. מה היא מקנת? שואל רשי, היא מקנת? היא ההפך הגמור מקינה, היא נתנה לך לאחותה את החתן. התשובה היא קנאה במעשיה הטובים, היא ידעה שהכל משמיים, ואם ללאה יש ילדים, זה לא החלטה שלה, זה החלטה של בדים של מעלה, והכללים בהחלטה זה מייסינטייבים. אז אני רוצה לדעת את הנוסחה, מהי הנוסחה שמגיעים לכאלה ילדים מתוקים, כאילו במעשיו הטייבים. אז רויה בני כותב, אבא, אני רוצה לחזק את הנושא של עין טויבו, פרגונים, אני מפרגן להצלחת הזולת, אני שמח בהצלחתו, זה מכה, אני מכיר את זה, אני חלק מעולם התורה, אני רוצה לתקן את הנושא הזה, השני מצליח, סיום עם הסכתס, אהוד על הרבונים, מבריק, לשמוח שיש לבורא כזה ילד טוב. אי מה איתי? גם אני אתפלל. הדבר השלישי הוא אמר, עין קשור לביטוחן בהשם, וכל עין לחות את צפה, כאיני עבודים אל יד אדויניהם, כאיני שבחו אל יד גבירתו, כן עינינו. הוא אומר, אבא, אנשים סומכים על מיליונרים, על קשרים, על מיליוני דברים, רק לא עליך. אני רוצה לחזק את העובדה של ביטחון בך. תן לי זמן. הרופאים אומרים לי שהמחלה תזלוג לעין השנייה תוך כמה שבועות. זה פער של אלפיות המילימטרים בין עין שמאל לעין ימין. עין שמאל היה הנגע, זה עלול לעבור לימין. אבא, חכה קצת. 6 שנים הוא חיכה לו. 6 שנים הוא חיכה לו, בניגוד לכל צפי רפואי. ואני מסתכל במכתב ששלחו לי 3 פרופסורים הכי בכירים בעולם, במקום שהוא שם טופל במנהטן באמריקה. אז הם כותבים לי מילות תנחומים, גויים, באנגלית. אחרי זה הם אומרים, בנך הוכיח לאנושות שיש לעולם בורא, והוא קובע כמה זמן בן אדם יחיה. משום שלפי רוב הרופאים שלנו, במה שנקרא אצלם, המרכז הכי גדול, רחמנא ליצלן, ששום יהודי לא יהיה שם, מוריאל סלון קייטרינג, גם 780 רופאים יש להם שם, למרכז של 350 מקומות של מיטות. לפי רוב הרופאים שלנו, שבדקו את התיק שלו, הוא היה צריך לגמור ולסיים לאחר 3-4 חודשים. לפי קבוצת רופאים מאוד אופטימיים שרואים טוב, שהם רואים ככה לחיוב, מקסימום שנה. אבל שהוא ימשוך 6 שנים ויזכה להיפקד בעוד 2 נשמות, הוא הוכיח שמעל הרובד הטבעי הסטטיסטי הרפואי הכי עדכני, שאנחנו מעודכנים בחידושים הכי עדכניים בעולם, ישנו רובד אלוקי. קוראים לזה באנגלית, יש איזו מילה באנגלית, God's area, משטח, מרחב אלוקי, שהוא קובע בסופו של דבר כמה זמן בן אדם יחיה. אשריך שזכית לכזה סוג של נשמה, יש לעולם מחליט. מעבר לבחינה של טבע, יש מעל הטבע, בחינת מעטים שניצחו את הרבים, בחינת חלושים שניצחו את הגיברים. אני אומר את זה אגב בנושא של מידה כנגד מידה. קרה דבר כזה בבית כנסת, כולם זוכרים, הבורא רוצה משהו מבית כנסת. זה הנקודה החריגה פה, בתוך הבית מדרש. אז מה רב ניסים כותב, הקריא אותו מכתב שם בשיבו, רבי ישראל, תפסיקו לזלזל בבית מדרש. תפסיקו לאחר לתפילות. אני מציע לקרוא בספר אורחות יושר של מורנו רב חיים בסוף הספר, תראה מה הוא כותב על מי שמאחר לתפילות. אני בטוח שמי שיראה את זה יקבל כזה פחד מוות שהוא לא יעיז. אורחות יושר של רב חיים, תסתכל מה שהוא מעריך על מי שמבטא זלזול בבית מדרש בזה שהוא מגיע שם מאוחר. אז רב ניסים אומר, מזלזלים כנראה. אז בית מדרש הופך להיות ככה סתם מקום. בכיוון הזה הזכיר שם אחד הראשיבס שדיבר, שהספיק שם בשיבה, את הנקודה הזו של הרמב״ם עם סגירת הדלתות ופתיחת הדלתות של בתי יהודים. רבי ישראל נכנס לרחוב לבית מדרש. בית מדרש הוא מקום כמו תי וסנויח מוגן, כשעושים לו אח שווה ומחשיבים אותו בתור בית מדרש, אז יש לו דינים של בית מדרש, הוא מקום מוגן, מוצל מכל פגע. אבל ברגע שהרחוב נכנס לבית מדרש, דוגמה, עומד להיכנס בחירות פה עוד מעט, שטן המציא להרוס את זמן חורף. שמת לב, בדיוק בזמן האחרונס ובסוף הזמן הבחירות. מה זה אומר? שמי שלא חס ושלום מקדים רפואה למכה, עלול להיות בית מדרש מקור של מוקדי נייס. מי נבחר, מי לא נבחר, מי רץ, מי לא. כשזה נהפך להיות סתם רחוב, אז זה לא בית מדרש. ואם זה לא בית מדרש, אז מה הבעיה שמחבל יבוא? הפכתם את המקום לדלת פתוחה. אייפונים נכנסים, מחשב נכנס, אתרים באינטרנט. מה פירוש נכנסים לבית מדרש עם כזה דבר, שבעצם מכניסים את כל הרוצחים בעולם, את כל הרוצחים בעולם מכניסים לבית מדרש דרך המכשיר. אז אתם כבר הכנסתם את הרוצחים דרך המכשיר לבית מדרש, אז מה הבעיה שיכנס רוצח בפועל? זה כבר לא מקום מוגן, זה כבר לא, אין איזה דינים של מוקם מוגון, זה לא מקום סתר, זה מקום פתוח. יש כלל ברזל, איך שאני מתייחס לדבר כך חל שם על הדבר. ואבו דחולו, אם אומר מורנו רב ארן קוטלר, זה הבגדים של דוד המלך שלא חיממו אותו. והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. למה? משום שדוד המלך, אומרים חז"ל, ביזה את הבגדים, הוא קרא את כנף מעילו של שאול. מי שמבזה דבר לא ייהנה מהדבר. לחילופין, מי שעושה אך שווה לדבר, אצלו זה חשוב. אצל דוד המלך זה אפילו בדברים פיזיים פשוטים. הוא נאלץ היה לקרוא את הכנף מעיל של שאול המלך, אבל עצם הביזוי של בגד, הוא לא יוכל ליהנות מזה. אומר רב ארן קוטלר, שבס, שבס זה מקור של ברוכה. סיפורים נוראים על הגאון מורנו רבו ששמואל שפירא, איך שהוא עזר לאנשים לצאת ממחלות של מוות על ידי שמירת שבס וקבול השבס. מה זה המושג הזה? מקדים לקבל שבס, עושה אך שווה לשבס. לא מדבר דברים, דברים בטיילים, בקושי תירו לומר שלום בשבס. זה לא זמן של פיצוחים וזמן של עיתונים. כשאתה מחשיב את השבס, אתה נותן לה את החשיבס להוציא לך את הברוכה. היום הכי מבורך מכל הימים, היום הכי מקודש מכל הימים, היום הכי חמוד מכל הימים, חמדה עשי ממייסי קורוסו, והיום הכי חשוב מבחינת ברוכה, מבורך מכל, וברכתו מכל הזמנים. וקידשתו מכל הזמנים, הכי מקודש, הכי מבורך, הכי חמוד והכי מכובד. אבל בתנאי שאתה מתייחס אליו ככה. אבל אם אתה מבזה אותו, אז הוא לא ייתן לך שום ברוכה. כך אומר רב ארן קוטלר, והדברים פשוטים. בסמדרש, אם אתה מחשיב אותו בתור מסמדרש, הוא ייתן לך את התפוקה שלו. טוירו, אם אתה באמת מעריך, מחשיב, לא מבטל, אתה תקבל את הבירקס טוירו. אבל אם על כל פטפוט קטן אתה מפסיק, ותורוסו נעשה סקרוין קרוין, אז כמו שכותב החזניש, זורע רוח, אוכל, אוכל הבל, אין לו כלום. אנחנו חייבים להבין, המקום ששמו פח שמן טהור הוא המקום המוגן היחיד, ולכן הנס נעשה בשמן. להדגיש, אין לנו קשר עם העולם. להבין, היום העולם כמרקחה, ישנם גזרות קשות, ועיקר צורת הגזרות זה לגרום לנו להיות כאחד העם. להבין, המושג של ישראלי היום פירושו ג' עבירות חמורות. ישראלי, כשמדברים נגיד לפתות מישהו לצאת לרחוב, לצאת לעבודה, לצאת לצבא, לצאת לאקדמיה, לצאת, פירושו להפוך אותו למתייוון. כיוון שמעבר לבסמדרש הזה הכל מלא אייפונים, הכל מלא כפירה, חומרנות, פריצות, גאווה, הכל תופס, זה כמו תיבת נוח, מי שמוציא את הראש חותך מיד על הראש. זה המצב היום, זה בדיוק המצב של יובון, והכל בחיוכים, לא במעשים שנקראים אושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, בחיוכים, אוכי, הכל בנחמדות. זה גם הטריק של המחשב, הכל נחמד, זה דבר הכי יעיל שבעולם. ואומר הרב אלישיב, מאז בריאת העולם, כי מדומני שלא קם מכשיר כזה מושחת, שבקופסה קטנה הורס רבבות במשך השנה. אנחנו רוצים להדגיש נקודה שהיא מאוד מרכזית וחשובה. הגדור של יבונים ולסיאבנים, חושך. חושך על פני תאום זה מלכוס יובון. זה מעניין, בכל מקום, ינקב אבינו, אברום אבינו רואה בבריס בן הבשורים את הגולייס, השם מראה לו אימו, חשיכה, גדוי לו, נויפלס אולוב, חשיכו זה מלכוס יובון, הם חשוכים. גם על יומה זה נקרא חושך, שנאמר תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס. אומר הארי הקודש, חושך זה אותיות כחש, חת שין, חף סופית, אותיות כף חת שין, משהו משקר וכיחש בעמיתו. חושך אותיות שוחח, המילה חושך עצמו זה בלשון ולא יחוסחת או הסביניכו, חסוך, לא חסרת, הוא חסר בנים, לא חיסרת את בנך את יחידך ממני, לא מנעת אותו, חושך. רבותיי, אני רוצה לשאול פה שאלה. אני קצת התפלאתי בהתחלה, תגיד לי, יש ארבע גולייס, בובל, פורסומודאי, יוון, אדום. עכשיו יש את הסיום של אדום, שזה השבר שלו, ישמעאל, קלה שעיר וחותנו, עשיו התחתן בסוף עם מחולת.
כל הלשון
ישמעאל, ולנו יש עסק עם עדים ושוור, בעיקר עם האיסוב, כל האלפיים שונו, ועכשיו 100 שנה האחרונות עם השוור שלו, עם כוח האסלאמי, כוח הערבי. כשישאלו אותנו, תגיד לי, מי נקרא חשוך? מי? הייתי אומר לי, חשוך? זה היטלר, זרע המולק, איסוב. למה? לקח את אח שלי הקטן, היה לי אח קטן בשם יצחק עלי, בן 3 או 4, ובתתוון סיוון תשין דלת, עם אמא שלו, השליך אותו לתא גזי, גז ציקלון, הוא נשם גז ונחנק אחרי כמה דקות, ולאחר מכן שהוא מת, זרקו אותו לתוך התנור, וזה נגמר העניין. תסבוב טייבס, תסבוב סיוון, תשין דלת. ולפני שעשו לו את זה, הביאו אותו שם לבית חרושת, לצמוד לאושוויץ, בית חרושת לסבונים, ושאבו ממנו שומן לייצר סבון. זה גרמנים, הם אנשים פרופסורים, אקדמיה, אנשים מאוד חכמים, חבל סתם לשרוף. נעשה לנו משהו פרודוקטיבי, משהו יעיל. אז זה לא אנשים קניבליים, אריתריאה וכל מיני מדינות נחשלות. פרופסור, אז ניקח את הזקנים, נוציא מהם את, את השיניים מזהב, נתיך את זה ונשלח את זה למרתפים של בנקים בשוויץ, ומהילדים הקטנים נעשה סבונים איכותיים. זה שומן, זה על בסיס שומן. אז לקחו את יצחק עלי, יצחוק, אחי, זה אחי, השם ינקום דמו, שכמובן לא, לא הכרתי אותו בכלל, הוא הרבה לפני ש... נולדתי, הוא כבר נספה, כן? אבל הוא אחי, אוכי שלא רואה בו, לא מוי, והוא נספה ולקחו ממנו שומן. עד היום אני רואה נאצי זקן ששרד, אני מקבל שתי סוגי צמרמורות שונים. אחד, מי יודע כמה יהודים הנאצי הזה חיסל? שתיים, אולי הנאצי הזה פעם עשה רחיצה ומקלחת והשתמש בסבון שהופק מהשומן שהופק מהאור של יצחק עליה. זה רעבר מאחד לשני, הסבונים האלה. זה, הייתי קורא לו חשוך. הוא חשוך. לעומת זה, למי חזל קוראים כך? לנאצי הזה, זרע המולק, אתה יודע איך הם קוראים? תהוים, מלכוס רביס, אולי פורס ומודאי, מה שכתוב שם ואור הצייצות, תויו ובויו. וויו זה מלכוס פורס ומודאי, הומון שרצה להשמין. אתה יודע מי נקרא חשוך? אומרים חזל, הפרופסור בבר אילן, הפרופסור בהדסה עין כרם, הכימאי שם. למה? יובון זה חוכמה. למה חזל קוראים לחוכמה סיובון חושך? אתה יודע איך הם קוראים לעצמם? הציבור הנאור, הציבור הפתוח, הציבור רחב האופקים. אצלם אנחנו נקראים שחורים, חשוכים, מצומצמים, סגורים. והבורא אומר, הם חוישך. למה? יתר על כן, הרי כתוב בהלוכה שכפי שאמרתי קודם, מברכים עליהם ברוכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנוסן מחוכמוסוי לבוסור בדם. מה, זה חוישך החוכמוסוי הזה? חוכמו בגויים טעמים. כתוב במשנה, לפי מנדאומר אחד, משנה במסכת מגילה, ספר תירה שכסובו יבוניס כושר. מוציאים מהארון קידש ספר תירה, כתוב ביוונית, מנשקים אותו. למה אומרת הגמור למאן דאמר זה? משום שיפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, יופיותו של יפת, תספח אותו, תנתב אותו לעולי שם, אנחנו מאנשי שם. אז למה זה חוישך? לא מבין. חוישך זה הנאצי שמחסל שם ילדים ומשסף אותם לכמה חתיכות. אני רוצה להסביר. זה נקודה השקפתית הכי יסודית, שבן תירה מתפתח ברמה גבוהה כמו במוסד הנפלא הזה, במוקם תירה הזה, חייב לדעת את המבט הזה, וזה נותן אור לסלק חושך. ישנם שני סוגים של חושך, רבי סי פסילס ישורי, רבינו מיישה חיים לוצאטו, שני סוגים של חושך. יש חושך, נגיד כרגע השעה כזאת וכזאת תהיה הפסקת חשמל, ברגע זה הכל יהיה חשוך ממש. חשוך פירושו חסוך, כפי שאמרנו, כולם מוגבלים, חסר פה אפשרות לנוע בחופשיות, זה נקרא חסך. אבל יש איזשהו נקודת אור, מה? אנחנו מודעים למוגבלות שלנו, יודעים שמשהו חסר. נפקמינה, לא הולכים במהירות, לא רצים, נזרים מלהתקל בסטנדר, בכיסא, בספסל, מודעים למוגבלות, אז לפחות לא נופלים, לא נזוקים, בסדר. כרגע יש בינתיים מצב של חושך. זה חושך פחות גרוע. אומר המסילס ישור, אם יש חושך הרבה יותר גרוע, מהו החושך שהוא הולך וישר אפל ברחוב? והוא אומר לחבר שלו, אתה רואה שם את היהודי הזה, אתה רואה את האיש הזה, זה בכלל לא איש, זה עמוד. שאומר על עמוד שהוא אדם, ועל אדם שהוא עמוד, והוא בטוח שהוא צודק. הוא לא מודד כמה הוא חשוך ומוגבל. זה נקרא הסתורה שבתוך הסתורה. לא רק שהוא בסתר, הוא גם לא מודע שהוא בסתר. הוא חושב שהוא שיא הפתוח. זה החושך של יוב. אתה רוצה דוגמה? בבקשה. אותו בן שהזכרתי אותו, אני מרבה לדבר עליו כבר שהוא פותח לבבות, וזה גם לי נשמע לנשמור סביב. פשוט. 28 הוא מגיע להדסה עם קרם למכון שרת, אחרי שנתגלה משהו בעייתי ועשו בדיקה, זה נקרא ביופסיה. חשב בעיה קטנה, מגיע, כל העוצמה שהייתה לו, בחור, אבא לשני בנים, שלושה פרופסורים חילונים, אומרים לו בשיח חומרה, אדוני, עוד שלושה חודשים אתה מת. יש לך את הסוג הגרוע ביותר, במיקום המסוכן ביותר, תוצאה של הביופסיה. אז כך בבקשה תרופות, משום שתוך כמה ימים זה מתחיל להשתולל, זה דבר מאוד אגרסיבי, מאוד דינמי, קח תרופות שלא עיקר, ותיפרד בצורה מסודרת מכל הסובבים. בפנים, גלויי ראש, לא תפילין, לא ציצית, וכמובן אייפונו בידו. המרכז של הטומק צמוד לכל אחד. תגובת בחור פתוח מפתח תקווה, מה שנקרא פתוח, שיש לו ראי השומיים, יראה אותיות ראייה. הוא רואה, הוא לא מצומצם שרק שקוע בגוף שלו. הוא מבין שהוא נברא ויש בורא. הוא מבין שהוא מונשם ויש מנשים. פתוח, ראייה. תודה רבה לכם על הדיאגנוזה. תודה רבה לכם על ההבחנה. תודה רבה על הרצפטים. אתם עוסקים במצווה גדולה ששמה חסד. בלשון חזל זה נקרא, רופא נקרא מישי וויידה. שנאמר לכל אבידה סוכיחו אשר תויבד ממנו, אומרים חזל לכל לרבויס אבידה סגופוי, רופא על פי דין נקרא מישי ווידה, אדם בא עם פצע באוזן או בעיה תפקודית באיזשהו עבר, והרופא הוא שליח מן השומיים ורפו ירפא, ניתנה רשות להשיב אבידה, נותן לו את הסמים, את התרופות ומחזיר אותו לתפקוד, זה השובס אבידה, משיב לו, זה אומר לו בקיצור, אתם עוסקים במצווה, אבל עשו לי טובה, אל תקצבו לי חיים, לכם לא ניתן רשות ואין לכם את הכלים להבין מה זה חיים ולקצוב אותם. אתם עוסקים במה שעשיתם, תודה רבה על התרופות, אבל מה אתם קובעים כמה חודשים? למרות שאני רואה שאתם כופרים ואתם נפלתם בתאונה הקשה ביותר בהיסטוריה האנושית, שמתוך 3,326 שנה של יהדות במאה 20-130 שנה האחרונות גזלו את רוב העם הזה לקדוש ברוך הוא והפכו אותו לחילוני ופוקר, מתוך 14 מיליון ילדים של הקדוש ברוך הוא 13 מיליון הלכו בן גוריון וכל הרשויים הארורים וגזלו לבורא את הילדים שלו וקיצצו לו פאות וקיצצו והראו להם סרטים מזעזעים והכילו אותם חזירים והביאו אותם לחופים מעורבים. התאונה הקשה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה, גזלת עם, זה נקרא בלשון עם זר, ג'נוסייד, לגזול עם, זה לא יצלח לעולמי עולמים, מה שעשו אותם ארורים. אסכולת ציונות מדינה זה סיפור של 150 שנה גג, ומתוך 3,326 וחצי שנים של עם ישראל חרד לדבר השם, בטוניס, במרוקו, בתימן, היו תלמיד חכמים מופלוגים, והיו אנשים עממיים, אבל היה מציאות שנקראת חילוני. גילוי הרייס, שפיכוס דומי, מבוי דסדורי, כפירה, והוא קורא לעצמו יהודי, היה יצורים כאלה בכלל. זה אחים שלנו, אנחנו בוכים על זה יומם ולילה. אז אוריה לא פחד מהרופאים, אז הוא אומר להם בנחישות, וכמובן בנכבדות, אבל בנחישות, תראו, אתם קוצבים לי חיים. אתם, אני רואה לפי המראה שלכם, לא רואה כיפה, לא ציצית, לא תפילין, אני מבין שאתם בתאונה הקשה ביותר שבהיסטוריה שגזלו עם. אין לי ספק שסבא שלכם היה עם תפילין וציצית וכן הלאה. אבל גם אתם הכופרים תסכימו איתי שלא אתם עשיתם אותי. שלא עשיתם לי את הקרנית ולא את האישון. ולא את העדשה, ולא את הרשתית, ולא את הלבלב, ולא את ה-120,000 קילומטר כלי דם. לכל בחור שיושב פה מגובה 1.55 מטר, 1.60 מטר ואילך, לכל אחד יש לו אורך צנרת של כלי דם, ורידים, ורידונים, אורקים, אורקיקים, נימים, נימונים, באורך לא כמו של כל רמות, וגם לא באורך של כל ירושלים, וגם לא באורך של כל ארץ ישראל, וגם לא באורך של כל אמריקה, וגם לא באורך של כל כדור הארץ, אלא שלוש פעמים כדור הארץ. זה נקרא 120,000 קילומטר כלי דם. כל בחור שיושב פה ממטר 60 ואילך יש לו צינורות בגוף מהראש עד לרגל שמעבירים דם מחומצן, שזה החיוס עצמה, בלי טרומבוזה, בלי קרישים, בלי 1,001 בעיות של לחץ דם, וזה לא שוקע למטה באזור הרגל, זה רץ יומם ולילה ללא הפסק, הפסק של רגע, מיד אין חיים וזה מיד קבר, וזה באורך של 120,000 קילומטר. תסכימו איתי, אומר אוריה לרופאים האלה, שלא אתם עשיתם את זה. אצלו החלק שהיה חזק להביא לירס שומיים זה השיטה של מבשורי, איך זה אלויקה. מבשורי למד גוף האדם ומזה הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. איך זה לראות? ראי השומיים, בחור פתוח, יוצא לשירותים, לא דיאליזה, לא דלקות, לא צריבה, בוכה באשר יוצר. טייסוס אומר בשוט מן השומיים שאשר יוצר יותר מאשר בירקס הגוימל, מה שמביא רב רובן מלמד בשם רב חצקי לוינשטיין ובשם בשם רב ירוחם, שמי שעשה שירותים או שאכל טוב צריך לשלוח מברק הביתה שהעסק עובד, מברק שבורך השם זה הצליח הניתוח והוא הצליח להוציא את הפסולת. אז הוא היה מאוד התחזק מהנושא הזה, לראות את הקדוש ברוך הוא בגוף האדם, כבר שהנובי אומר מבשורי, איך זה אלוהיקה. אז הרופאים היו בשוק מהידיעות שלו על גוף האדם. הוא אומר להם, אתם הרי לא עשיתם אותי, נכון? לא את הכלי דם, לא את הכליות, לא את הלבלב, פרט להם. למרות שאתם כופרים, אבל ודאי שאתם מסכימים איתי לפחות בזה שלא אתם עשיתם אותי. אני אפנה למי שעשה, אני אתחנן אליו, אני אבכה לו, אני אתפלל אליו, מה אתם קוצבים לחיים? מי אתם? תשובת שלושה כופרים בצורה כזאת צינית, נו, אשרי המאמין, נראה אותך מתמודד. מבחן התוצאה, אמרתי קודם, מברק לא של חילונים, של גויים שם באמריקה. אוריה הזה זצל היה אומר, אבא, ראיתי לצערי מאות רופאים בשש שנים האלה, המון. יש הבדל עצום בין יהודי בלי תורה לבין גוי בלי תורה. יהודי בלי תורה לא בן אדם, התורה היא חלק מעצם ישראל, זה המציר של ישראל, קודש ובריחו ישראל ואורי שיחד. וכשאין לו תורה, שיראה הכי נחמד פרופסור או איזה ראש ממשלה או שר או שופט עליון או מנכ״ל בית חולים, זה לא בן אדם, זה מסכן. זה כמו שאתה רואה מישהו נכה, גוי בלי תורה זה בן אדם, לא חסר לו כלום, שבע מצוות בני נוח. ואומר, אבא, אני ראיתי את זה בחוש, אין קומבינות, אין טריקים, אין כל מיני, ישר מקבל את המשכורת שלו ועושה. יהודי בלי תורה וגוי בלי תורה זה שני עולמות. יהודי בלי תורה זה אוי בצור הסעודום בכלל. רבותיי, תוצאה קיבלתי מהגויים שם, במקום שלושה חודשים שאלה חתמו ואמרו לו בפנים, שש שנים. במקום להסתפק בשניים בסייעת הדשמיה, אני עכשיו ממונה על ארבעה בני בונים, הרי הם כבונים, והאחריות היא על הסבא, שנאמר וידעתו מלבנכו ולבני בונכו, והם הגיעו וראו יש בורא. אתה רוצה להגדיר למה זה חוישך? אותם שלושה פרופסורים. אני לא אומר שאותם שלושה פרופסורים בהדסה עם קרן הם לא מומחים בתחומם, ודאי יש להם את מה שיש להם. אתה יודע מה הבעיה שלהם? הם לא מודעים עד כמה הם מוגבלים. הם לא מודעים שיש עוד רובדים בעולם שמשפיעים על המציאות. השחצנות שלהם לא נותנת להם לקבל שיש רובד של תפילה וטוירו ועוד דברים שלא רואים אותם ב-MRI ולא בביופסיה. זה החשוכים האמיתיים. ודאי שכשיש חוכמה, נגיד הרמקול הזה, החשמל הזה, זה חוכמה סיובון. יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, למה לא? במקום שנהיה עכשיו בעלתה, משתמשים בחוכמה סיובון, שנקרא המצאות האלה, ובאמצעות זה לומדים עוד שעות. יש פה רמקול, במקום שיצטרכו לצוק מאוד, משתמשים בהגברה, זה חוכמה סיובון, ויופיופיתו של יפת לעולי שם. בחור, לא כך מרגיש טוב, יש לו איזה דלקת, אז בלי אנטיביוטיקה, יושב שבועיים בבית. לוקח אנטיביוטיקה, שלושה ימים, הרווחתי שבוע וחצי, תירה, שיעורי איום, שיעורי בקיוס, מצוין. משתמשים בחוכמה סיובון, רפפן פורטה, רספירין פורטה, אלגוניזין, ובזה רותמים את זה להצלוח בתירה. למה לא? יהודי מגיע, אברך מגיע בצהריים הביתה. במקום לחכות שעה שיבשלו את ארוחת צהריים, שמים במיקרוגל שתי דקות. נשארו לו 58 שניות, עוד שלוש דפים גמור רשי. מצוין. אתה יודע מה החשיכה שלו? שהוא מבין שזהו זה ואין משהו אחר. לכן אין סתיר בין הרמב"ן לרמב"ם בהגדור של יובון, בהגדור של אריסטו. הרמב"ם אומר, נכון, אריסטו מצלת מצד השכל הוא קרוב למיילס הנבואה, אבל הרמב"ן אומר עליו הוא גס דעת, היי גיס דייטוי ואיכחיש וכופר בכל מה שלא חש ולא הרגיש. אני רוצה להגיד לכם, יש פה מכשיר פלאפון. אם הייתי בא עם הפלאפון הזה ואומר, רבי סא, הנה הפלאפון, לפני 30 שנה, לא הרבה זמן, אני אומר לכם שעם מכשיר זה אפשר לשבת במיטה ולדבר עם אמריקה יום ולילה, לא חוטים ולא צינורות. מה היו אומרים לפני 30 שנה? היו אומרים לאדוני, אני מזמין לך מקום בכפר שאול או בפרדסיה או באברבנל או בגר. הסלולר הזה לא היה כבר 5,000 שנה? היה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא הגיע הזמן לגלות את זה. הגולים האלה היו תמיד. הם לא, הגאווה לא נותנת להם להסכים שיש דברים שהם לא משיגים. היה איזה פצוע שהיה באחד המלחמות בעזה. קראו לזה עופרת יצוקה. קראו לו קרוב. נכד של הרב רב שלי מקרובקה. היה רם בישראל הקטנה. קוראים לו קרוב. הוא היה מפקד, שחררו אותו לחתונה בלבד, כשהיו צריכים אותו שם בקרבות, שחררו אותו לחתונה, הלך חזרה לקרב ונפצע לא קשה, אנוש הוא נפצע. הביאו אותו פצוע בינוני לבלינסון, כל כך הרבה התפללו וקיבלו קבלות בשבילו, חזר לתפקוד. הבינוני עוד לא יצא מזה, הרופאים היו בשוק. למה? הם חונכו לבחינה סיובון. יובון זה חוכמה סטבע, יובון זה יופי, בנים של יפס להריץ יופי. אם אני רואה בחור שכל היום מתייפייף, יש לו את הבלורית שלו, יש לו את הצורה שלו, הוא אוחז מקנקן, יופי. יוון זה אותיות נוי מהסוף להתחלה. ויובון זה ספורט, כוח, זה כל היום אימונים. רבותיי, זה לא קשור לבריאות. בריאות, אומר הרמב״ם, צריך לעשות את ההתאמלות, תקל לחסדי אז ברמב״ם. אבל מי שעושה מזה אליל, הם לקחו היוונים רבי סי, הם לקחו תינוק בן יומו, שמו אותו בראש ההר, גלגלו אותו מראש ההר. אם הוא חי, זה גבר, אותו רוצים באנושות. אם הוא מת, לא צריך חולים וקשישים וזקנים. יובון, היום זה לא קיים, אתה חושב? רופאים עצמם אומרים, לבית חולים אל תביא אדם זקן, רק למעייני הישועה או ללניאדו. לא משקיעים בזקן. ישנם חכמי אומות העולם, יבונים או מסייבני, חתן פרס נובל, חכם מאוד, שרולצה והולך כל הזמן לשכנע שאם מגיע אדם בין 60 או 65 פלוס לבית חולים ומצבו קשה, מי שמפסיק את חייו ולא נותן לו אוכל, אינפוזיה, לא יחשב רוצח. חבל לטפל בזקנים, זה מהווה נטל כלכלי על הרפואה, מי צריך אותם? כלומר, בן אדם זה גוש של מכונה שעניינה לספק יצרים, גירוי תגובה, גירוי תגובה. אם זה כבר אוטו ישן, מי צריך אוטו ישן? זה אוטו שכבר דגם בשנת 1901, מי צריך אותו? זה המבט שלהם. רבותיי, להבין, יובון לא מפסיק, הוא מתפעל. שמעתי שהרב שטיימן אמר, לא ראיתי את זה בפנים, כל כך חזק זה היה, כיסמו לכם על קרן השור ועל מצח החמור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. למה הם משוגעים? מה זה קרן השור? זה הרבה פשטים נאמרו, חטא העגל. מה זה קרן השור ומצח החמור? הם היו עובדים אז בשור וחמור, כמו היום מחשבים, זה אחד ממקורות הפרנסה שעוסקים בתחומים האלה. אז המחשבים של אז, שהיה אמצעי לפרנס, זה היה שור וחמור, חרשו ועשו הרבה כסף מזה. יבונים לא יכלו לסבול שכל הזמן הם שמעו פרנסה משמיים, פרנסה משמיים, גזירו אמס, החריצות שקר, מה שאומר הרמב"ן. יש לי איזה חבר, עורך דין, קוראים לו פלס, הוא אומר לי, כשאתה רוצה לדבר על פרנסה, אני, תביא אותי, אני אגיד לך מה זה פרנסה משמיים. אני מקבל יהודי שהתחזק מאוד מאוד, איזה תיק, תיק משפטי, ואני אומר לקליינט, שמע, זה נראה לי 30 אלף דולר כללי, כולל כל הטיפול, בסדר? בסוף אני תקוע עם התיק הזה 5 שנים, ואפילו תמורת 100 אלף דולר לא הייתי לוקח כזה דבר. דיונים בלתי נגמרים, אבל מה? לעומת זה אני יכול לקבל טלפון מאיזה מיליונר אמריקאי שאומר לי, סדר לי דירה על הים בנתניה או בתל אביב, אני רוצה אותה להשקעה, ואני קונה את הדירה ב8 מיליון, רק האחוז או ה2-3% שאני מקבל, יש לי פרנסה ל4 שנים. אני אלמד אותה מה זה פרנסה משמיים. שום קשר בין רמת האומול לבין התוצאה. יובון לא רוצה לקבל את זה. פרנסה, אקדמיה, תארים, אוניברסיטה, כישרון, זה יובון. אז הוא אומר, כתבו לכם על קרן השור ועל מצח החמור שפרנסה לא משמיים, אומר איילס השחר, לא, שזה לא משמיים, כתבו לכם. אמרנו, זה הפשט כנראה ברמב״ם, שיובון פשטו ידם בממונם ובבנותיהם. הרבה שאלו על הרמב״ם הזה, איפה מצאנו שיובון גזר על המומן, גזרו על בנותיהם, כתוב, זה הגזרה הכי קשה, שרן אמר שזה הגזרה הכי קשה, כל אני אסס לי בו אל אגמונד חילו. אבל מה זה פשטו ידם בממונם? רמב״ם כותב, פושטו יודום במומוינום. מה, הם גזרו להם דירות? מה הם עשו? הם עיוותו להם את השקופה על פרנסה, כמו פשיט הסייד בבנויסיהם. זה לא שהם הרגו אותם, הם עיקמו וטימאו להם את כל העניין של בנויסיהם, כך הם טימאו את כל העניין של מומוינום. זה נקרא פושטו יודום, כיסרו לכם על קרן השור. הנקודה הזו אני רוצה פה להדגיש, זה החושך. להסביר לו, אולי ניתן דוגמה נוספת מאוד חזקה שכתובה בספר לשכנות תדרשו. רבינו הרב רבי ינקלה גלינסקי זצ"ל אושפז באחד המקרים בבלינסון. אחרי שהוא קצת התאושש, הוא רואה שהרופא המטפל התורן זקן ארוך, חרדי לגמרי. שואל אותו, תגיד לי, אתה חרדי מבטן ומלידה או שאתה בעל תשובה? אמר לו, אני בעל תשובה 3 שנים בגלל חולה שהיה על המיטה שלך פה, על המיטה שלך הוא הושפז, והוא החזיר אותי בתשובה לאחר מותו. מה זה? אז הוא מסביר, חילוני גמור, כמו שאמרנו, התאונה הקשה ביותר, את אבא שלי הביאו מאיזו עלייה, קיטצו לו את הפאות, חיסלו אותו לגמרי מבחינת יהדות, ואני נולדתי, גר ברמת אביב, לתוך מציאות של כפירה, האסון הכי קשה שקרה לעם ישראל בכל ההיסטוריה. למדתי רפואה, אני פה בבלינסון, היה פה רופא סופני, חולה סופני, קרסו לו המערכות, אבל עדיין הלב שלו פעם והמוח עבד, וראיתי שחבל על כל יום אשפוז. זה פשוט עולה פה 3,000 שקל, 4,000 שקל יום אשפוז. חבל. אין סיכוי להציל שום דבר, שום דבר. אז אמרתי, כשיצאתי הביתה בשעה 2, אמרתי לצוות של האחיות, שכשיגמר לו האינפוזיה, זה האוכל של החולה הזה, הוא לא יכול לאכול עם הפה, תוקים לו לתוך הווריד. אז לא למלא אינפוזיה חדשה. חבל. קיצור, להעמיד אותו ברעב, בקיצור. אחרי 4-5 שעות, הוא מת. לא מהמחלה, מרעב. לא שמו לו אוכל, אז הוא מת. בתוך השיבה, החולה הזה בא אליו בחלום כל לילה ואומר לו, דוקטור, אני תובע אותך לדין תורה בעולם האמת, רצחת אותי. אם אתה היית מקיים את שבועתך, למרות שאתה נולדת לבית חילוני, אבל נשבעת שבועת הרופאים, יש מה שנקרא אתיקה מקצועית רפואית, ששם הייתה התחייבת בשבועה לתת אוכל לכל אדם בכל מצב שבעולם, ואתה מנעת ממני אוכל, ולכן אני הייתי אמור למות לאחר 4 ימים, ובגללך שלחת אותי לעולם הבא בידי. אם הייתי בעולם הזה עוד 4 ימים, איסורים ממרקים, איסורים מחפרים, מה מלך ממתקס הבוסור, אף איסורים מחפרים, הייתי מגיע צח ונקי למעלה, ובגללך הגעתי עם כתמים למעלה, ואני צריך לעבור את הכביסה למעלה, והכביסה למעלה היא קשה פי מיליון. אתה השם, אתה מוזמן לדין תורה. התחלה החילוני הזה, מה לא ולחלומות, ביטל את זה לגמרי. אחרי שהוא חזר לו פעם שלישית, התחיל לפחד. וואי, מפחדים משהו. כאלה דברים, מפחיד אותם. גלגולים, חלומות, אבמים, זה הם רועדים מפחד. הוא הלך מיד לרב שם, שמע איזה רב. הרב הזה אמר לו, תשמע, המצב מסוכן. שאתה, מה פירוש הוא מזמין אותי לדין תורה? מה פירוש המילים האלה? הוא מזמין, מה פירוש הוא מזמין? אמר לו, דום לב, אתה עולה למעלה להמשך הדיון. זה המשמעות של להזמין לדין תורה. אז אני מפחד. מה יהיה פה? הוא מדבר לעניין החולה הזה. זאת אומרת, אני, זה מה שעשיתי, לא יודע איך הוא הגיע. הרב אמר לו, אני מציע לך. כך מספר הרופא לרב גלינסקי, אני מציע לך, שאם הוא יבוא עוד פעם, יש דבר אחד שיכול להציל אותך ולגרום לא לבטל את הזימון. מה יכול לגרום לבטל את הזימון? אתה מבטיח לו עילוי נשמה. המתים למעלה משוועים לכל תוספת של מצווה. הרי בהלוכה כתוב שכשבאים לבית קברות, דבר ראשון מכניסים את הציציות פנימה מתחת למכנסיים. למה? כשהמתים רואים את הציצית ומתפוצצים מקנאה. הם יודעים מה המיילה של מצווה, הם רואים את הגודל של יקרס הציציס, אבל אין להם אפשרות לקיים במייסים חופשי, כיוון שמייס אודום נעשה חופשי מן המצווה. הוא מתפוצץ, זה נקרא לועג לרש. לא רש שאין לו כסף, אין לו גוף לקיים מצווה. אל תרגיז את המת, תגיד פילס לא ילו נשמו סוי, אין אומרים בפני נט על הדברוב של מס. הם שצמאים למצווה. אז אומר הרב הזה דווקא יפה, אמר לו, תשמע, אם הוא יבוא אליך עוד פעם, תגיד לו, אדוני, אני מוכן לשלוח לך חבילות, משום שאני חי ואתה לא, ומצוות זה רק בואי לו מה זה, היום לעשויסם ולא מוכור. אז אני מוכן לעשות לעילוי נשמתך משהו, כדי שתוותר לי על הזימון הזה לדין תורה למעלה. ידוע כמה סיפורים על העניין הזה של הזימון, מי שיסתכל בספר מעשה איש על החזון איש, פעם חזוני שהתייחס שנפטר איש אחד ולאחר יום יומיים או שלושה נפטרה אשתו. ספר שם הרב יברוב בספרו מעשה איש, חזוני שמע, הפטיר, הרי הם ראו מה נעשתה בשמי שמיים. איזו שאלה, הוא הגיע למעלה, הוא היה יכול לעשות שטייגן ולהיות ראש שיף ומרביצתי רגדול, ואשתו רצתה מודרניות ורצתה דירה יפה וכל הלכלוך וכל השטויות, ובגללה הוא עזב את הכולל. שאלו אותו למעלה, למה לא נהיית מה שהיית אמור להיות? אז הוא אמר, רואים שאשר נוסעתו עם מודי. אז זימנו את אשתו להמשך הדיון. כך אמר החזון איש, לכן הם נפטרו בסמיכוס. הרב יצחק ידידיה פרנקל היה בתל אביב, סיפר בשם רב נחם זנבה, היה שם ריב בין אחד המלנדים לרב, והם נפטרו בהפרש של יום. לא התפייסו כאן, אחד עלה, מיד עלה הנושא לדיון למעלה, השני זומן מיד אחריו. חייבים להתפייס פה. יש דבר כזה. מספר הדוקטור לרב גלינסקי, הוא הפיע עוד פעם ושוב הוא חוזר. רשע, למה הרגת אותי? התחייבת לתת אוכל, בגללך אני סובל למעלה. אמר לו הרופא, אני מוכן לעשות לאילו נשמוס לך תמורת מה? תגיד לי מה אתה רוצה, אני מוכן לעשות כל דבר. לא התווכח, הסכים. אמר לו, אז באמת נחה דעתו, אם אתה תלך ללמוד מה זה יהדות, מי קובע מה הם החיים, מה הם חיים? מה זה חיים אמיתיים? לא חיים של לאכול צ'יפסים. זה גם חתול, זה לא נקרא חי. ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם, זה נקרא חיים כולכם היום. אם אתה תלמד, אומר לו, מה זה חיים? מתי הם מתחילים ומי קובע מתי הם נגמרים? אז החיזוק שלך יהיה לעילוי נשמתי. לך לאיזה לב לאחים, הוא אומר לו, שם מלמדים מה זה חיים. הרופא הזה אומר, לא ידעתי מה זה לב לאחי, לא יודע מה זה בכלל. נולד לתוך מציאות של תל אביב עם כל התומה. ואז הוא אומר לו, הלכתי לפתח תקווה, חובבי ציון 14, הסתכלתי שם, לב לאחים, עליתי בלי בושה. שאלתי, תגיד לי, פה מדברים על חיים? פחד על החיים שלו, זה עושה כל דבר. אדם שפחד על החיים שלו עושה כל דבר למען הצלתו. אמרו לו, מה זה? כל ההרצאות פה זה על חיים, מטרת החיים, מהות החיים, תכלית החיים, עדיין. הגעתי, הייתי המום, שיקרו אותי 40 שנה, כל מערכת החינוך הישראלית. מערכת המלכית לבולל את העם היהודי. שנאת אלוקים ושנאת התורה. שיקרו אותי, אמרתי, אני חייב להשלים. הלכתי לסמינר של ערכים בגני שולמית באשקלון, חזרתי בתשובה שלמה כבר 3 שנים, ואז הוא שולף לו מהכיס שלו משנייס, אמר, אני לומד לעילוי נשמת החולה שרצחתי כל יום פרק אחד. שמעת? זה המייסה, תסתכל בקצור, אני יודע מירוקו, בסוף ספר לשכנות תדרשו חלק א', המייסה כתוב. אני רוצה לשאול, לך לכל רופא, הדסה עם קרן, כל רופא, תגיד לי, האיש הזה שווה להחזיק אותו? עכשיו הבגץ פסק, לנתק אדם מהמכונות ולהרוג אותו. זה החשוכים. היה לי אבא, אבא שלי נפטר לפני 8 שנים. הוא היה זקן, לא טיפלו בו כמו שצריך בתל השומר, התחיל עם פצע לחץ, היה בסדר גמור, רק היה לו פצע, וזה התפשט, פצע לחץ זה נקרא. כמה שדיברנו עם הרופאים, חבר'ה, למה אתם לא מתעסקים איתו? לא, מיד באים. עד שהתברר האמת, הלכנו לרופא, כיפה סרוגה, ראש מחלקה. מה קרה? אבא קיבל פתאום לא נשם, אז כשהרופא הראשי לא היה, עשו לו הנשמה, הכניסו לו כזאת מכונת הנשמה, כזה צינור, נקרא טובוס, פנימה, וכשהרופא חזר, אוי, למה עשיתם לו החייאה? למה עשיתם לו הנשמה? מה, זה סתם, חבל על הזמן, הוא הולך לגמור בין כך. אז באנו לרופא, שאלנו, מה זה? אומר, תשמעו, מה אתם מתאמצים כל כך? הבאנו רופאים נוספים, הבאנו רופא אחר, חוץ מהצוות. אומר, מה אתם משתוללים כל כך? רופא עם כיפה. אפילו זה היה אבא שלי, לא הייתי מתאמץ כל כך, אז הוא יחיה עוד 2-3 חודשים. אני שמעתי את זה, אוכן לא ידע הדובו. לך תספר לו שעל תוספת של 2 דקות מחללים שבס. צמח בבית לוינשטיין ברעננה, 50 שנה צמח, כן? לפתע קיבל את כיף. מוסיפים ומחללים שבת, שבת זה הכי עליון. יש דעות שלא מחללים שבת על סכנת עבר. על קריטה של יד או עין לא מחללים שבת, אבל על תוספת חיים. וזה אומר לי, אומר לנו, לא, אפילו 2-3 חודשים. לא מבין שבהירו תשוב אחד יכול אדם לשנות את כל 100 שנים שלו רטרואקטיבי ולשנות את כל החיים. צלצלתי לרב יצחוק זילברשטיין שמכיר אופי מהבית חולים, שנודע לי מה מספר הפרופסור הדתי הזה, נפתח תקווה. אמרתי לו, הרב, עכשיו אני מבין את הכל, מה אני עושה עם אבא? עכשיו אני מבין שהחומרים, הדג מסריח מלמעלה, הוא לא נותן לטפל בחולה. מסתכלים תאריך לידה, סחורה ישנה, שום דבר אצלו, זה יבוני. אומר לי הרב, מיד להוציא למעיני הישועה, ברגע זה, ותגיד לפרופסור הזה בשמי, אני מכיר אותו, הוא לפעמים בא לשיעורים של הלכה ורפואה, שהוא רופא אדיר, ורופא באמת מומחה עולמי, אבל תגיד לו בשמי, שהוא שונא את הקדוש ברוך הוא, ושונא את התירה, ושונא את כלל ישראל. בכל האור הספונים שלו פתאום אמרתי, קשה לי לומר לו כזה משפט. כן, אני אומר לו את זה בעצמי גם. הוא מסתכל על בן אדם בתור מכונה, כמכונה, מכונה ישנה. מי מתקן? מזגן לפני 45 שנה, מישהו משקיע? זה אצלו בן אדם לבלב ישן, כליה ישנה. הוא לא מבין שהגוף הזה זה מגוף הסחוביס, זה לא המהות. האדם זה נפש רוח נשומו. יובון אומר המהר"ל בגמטריה 66, שמת לב לזה? י' ו' 16 נ' 50, 16 ועוד 50, 66. כמו גלגל, אומר המהר"ל בספרו הקטן, הניף לו על חנוכה, כן? נר מצוו, גלגל, כדור הארץ הוא גלגלי, 66, גלגל. המספר 6 מבטא את עולם החומר, שנמר כי 6 יומים עושו השם, ולכן העולם הוא 6,000 שנים, היום זה 5,775, כנגד כל יום אצל הקדוש ברוך הוא 1,000 שונו אצלנו. אומרים חז"ל, יוי מוי של הקדוש ברוך הוא אלף שונו, שנאמר כי אלף שונים בעיניך כי יום עשר מלכי יעבור. היום זה האלף השישי, 775 באלף השישי, זה ממש ערב שבת שמחה שיחו. יובון זה שיא השש. אמרתי פעם, ברכה מספר שש ב-18, מאי. סלח לנו. משום שכל עניין החטא בא מכוח השש, מכוח הגוף. סלח לנו, הובילו מלכנו, זוכרו כי אופור אנחנו, אנחנו בוסר ודם. איך מבטאים נשק, רבותיי? איך נקרא נשק בכל מקום בתנך? יש לו מילת קוד, סוס. סוס ורוכבו רמה בים, אלה ברכב ואלה בסוסים. לא בגבורת הסוס יחפץ, שקר הסוס לתשועה. אשור לא יושן על סוס. מה רוצים מסוסים? יש גם פילים ויש גם שברים, יש הרבה דברים שנלחמו איתם. התשובה היא סוס, זה אותיות 666, סמך וו סמך 66 60, במספר קוטון 6. אלה באים בכוח השש. רכב זה במספר קוטון שוב 6, ריש כף בית 2 2 2. ואנחנו בשם הוויה, שמת לב שכל החשמונאים השמות שלהם זה שם הוויה, בראשם יהודה המכבי, כל שם השם בשם שלו. יהודה זה אותיות שם יוד קי ווב קי עם האות דלת. דלת זה אות שמבטאת דלוס, אדמור בשבס, גימל דלת גומל דלים. מתתיהו אבא שלו, מתת יוד קי ווב, שלוש מאותיות שם הוויה. יהונתן אח שלו, יוד קי ווב נוסן. אל עזר, אל עזר, יוחנן, כולם באים בשם השם. זה בחינה שנקראת 7 ו-8. יסוד החנוכה 8. 7 זה אותיות סובה. כל השביעים חביבים, שביעי בשבוס, שביעי ביומים שבס, שביעי בחודושים תשרי, שביעי בשונים כמו השנה שמיטה. מה זה? הכוח שמייצר, מהווה את השש. איך אומרים כל שנה בתחילת ראש השונה, בסיום היום הראשון, בסוף התשליך? פסוק אחד 7 פעמים, 7, על פי רבינו אחידו. לאוילום השם דבורכו ניצוב בשומיים. מה זה? דבר השם לעולם מהווה את הדבר. לא רק אז בדבר השם שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבאם, ברוך שאמר והיה העולם. לאוילום, כך אומר רבי אלחנן וסרמן, אומרים את זה בשם הבעל שם טוב. דבר השם, אומר הרמב"ן, אומר את זה בבראשית, מהווה. ברגע שדבר השם מפסיק מדבר, תאים סרטניים רחמנא ליצלן, והוא קמל ונעלם. מה שמקיים דבר זה דבר השם. זה בחינת שבע. מפסיקים כל שש ימים, אני מחזק בעצמי את התודעה. דבר השם מהווה את השש. אבל יש בחינה שנקראת 8. האם שמת לב ש8 זה אותיות נשומו? ש8 זה אותיות השמן? ש8 זה אותיות מישנו? חשמונה, חטא 8, זה החשמונאים. כל מה שקשור לתירה קשור ל8. 8 לא קשור לטבע בכלל, בלי שום שייכס לטבע, מעל כל קשר. לכן תוירו ניתנה ביום החמישים, אומר הרמב"ן בפירושו הקדוש של התורה בפרשס אמויר, 50 בחינת 8. זה אחרי 7 בריבוע, 7 כפול 7 ספירה סוימר, ניתנו תוירו ביום השמיני. שמחס תוירו, שמסיימים תוירו, שמיני הצרס. בריס מילו שמוינו, כיוון שאז נכנס נשמס ישראל, שזה אות בספר תירה. ישראל זה יש שישים ריבוי אויסי אויס לתוירו, אומרים חז"ל במדרש רבו בשיר השירים. כל מה שקשור לתירה זה 8. וכיוון שבחנוכה היה הצולס לתירה, כמה היו שם? 13 אנשים. אתה מאמין? 13 אנשים לא נהיו חילונים, או לא נהיו מודרנים. כולם הפכו להיות מודרנים. הייתה קבוצה קטנה של שלוש... איך אני הגעתי למספר 13? עין ברשי, סוף התיר, וזה סברוכו. מוישה רבינו, וזאת הברכה שברך משה איש האלוקים לפני אותו. ורם הוא ברך את לוי, ברך השם חילו, שיהיה ברכה לחיילים שלו. ממתי לוי מוציא חיילים? לוי שולח חיילים, אברכי כולל הולכים לצבא? מה זה? אפילו גויים הכי גרועים לא שולחים את מי שעוסק בדת, בדתות השקר שם. איטליה, יש שם מדינה קטנטונת בתוך מדינה נקראת ותיקן, לא שולחים, אף אחד לא חייב בשום מס ובשום צבא ובשום חובה. פארוי, הראשו הזה, לא שאיבד את לוי, בשום עבודת המדינה, כבר שהוא הבין שקבוצה זו לא משעבדים. מה פתאום ללוי יש חיילים שמשה רבנו מברך ואומר ללוי תברך את החיילים שלו? זה הוגשה כנראה לרשי. אתה יודע מה רשי עונה? רשי עונה, מדובר על חשמונאים. משה רבנו ראה שיהיה גזירס על שבס, על מילה, על בני סיסרואל, על לימוד תוירו. מי יטפל בזה? פוליטיקאים? לא נותנים לאברכים ללמוד, אז יתחילו להתפלל? יוצאים במלחומה, מי להשם אליי? לא נותנים. אבל אין אנשים, כולם נהיו מודרניים. זה הלך לאקדמיה, זה הלך לאוניברסיטה, והכל חרדי. לא נשאר מישהו טהור. אתה יודע כמה נשארו? אומר רשי, 12 בני חשמונאי ואל עוזור כנגד רבבות יוונים. זה לא פרופורציה. אז מוישה רבנו ראה זאת ברוח הקדש, את מה שיקרה עם החשמונאים, הצאצאים של לוי. אז הוא מיד צעק, בורך השם חיילוי, שיהיה ברוכן לחיילים שלו, ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו זה המתייבנים, ומסנאיו זה היבונים, שכל מי שקם כנגדו שהוא יצליח. 8. אלה 6, אנשי השש, כשלא מבינים שיש גם 7 ו-8, הם החשוכים הגדולים. הם החשוכים הכי נוראים. כל פעם זה תוקף אותם, הם רואים פה נס, פה שינוי. הילדים למשפחת גרוס, היה שם שני ילדים קטנים שלא היו פצועים קשה, אלה שנפגעו באסון ההדברה, שתי בנות שלהם נפטרו מהרעל הזה שנקרא פוספן ופגע להם בשריר הלב. אני קצת מכיר את הסיפור הזה יותר מקרוב, כיוון שאבא של הילדים, השימי הזה, חברוזה של בני בישיבת מיר. אתה יודע איזה מצב הם הגיעו לבית חולים שניידר? אף אחד לא רצה להסתכל, שמו במכשיר, אומר לי, האבא, אז בשעס מייס, אחרי הלוואי, ישוע שם יומיים שלושה, המצב חמור, הם לא רוצים להסתכל לנו בפנים, אין להם מה לבשר, זה סתם שאלה של זמן. אין בהיסטוריה הרפואית של רעלנים שפגעו באנשים, שמישהו יצא מהחומר הנוראי הזה של שמו פוספן בחיים, בפרט לא ילדי. זה פוגע מיד בשריר הלב, אי אפשר להוציא את זה משם. ואז אחד מהם שם אגב חזר בתשובה, רופא אחד חזר בתשובה שלמה, ארגנו לו פלטה לשבת, מיחם לשבת. אין, שיקרו אותו פה. חזר לסבא שלו, ראה מה זה בחינת 7 ו-8, ואז מתקשר אליי, לא יכול לפרסם את הכל, אבל האבא אומר לי, אתה יכול לעזור לי? אמרתי, מה? בן שלי מסר לו את הטלפון, שמע, המצב חמור, צריך פה, לא מספיק פה תפילות, פה צריך מייסי, פה צריך בסירוס נפש. כמו שהוא סיפר, כמו הסיפור עם הרב זילברשטיין, שסיפר שבא חולה קשה לרב חיים, אמר לו, הרב, תתפלל עליי. שאל אותו הרב, מה יש לך? אמר לו את השם של המחלה, אמר, פה לא מספיק תפילה, פה לא מספיק תפילה, פה צריך מייסים של סירוס נפש, פה צריך לשבור טבע, כדי שמידה כנגד מידה, הבורא ישבור את הטבע של המחלה. כך אמר לו, במחלה הזו לא צריך תפילה, אבל לא מספיק. אז מה הדבר? איש עממי, בקושי דתי, הגיע מאחד המקומות, יש לו מסורת. אז הוא לא הבין את השפה הזו של רב חיים, שאל אותו, מה אתה מתכוון? הוא שאל את הרב, מה הרב מתכוון מסירוס נפש? הוא לא מבין מה זה מידה שביר, אז טבע, הוא לא מבין את השפה הזו. זאת אומרת, יש לך פלאפון לא קשר? אומר לו, כן, שבור אותו עכשיו, זה מסירוס נפש. למה? התרגלת לסטנדרטים נוחים, ועכשיו אתה מקריב את זה למען כבוד שמו יתברך, זה נקרא מסירוס נפש, שבור את זה עכשיו. ואני מברך אותך שכמו שאתה שובר את הטבע שלך, אתה גורם הנוגס מילה כנגד מילה, שגם הבורא ישבור את הטבע של המחלה. מה אדם לא עושה בעד חייו? הנכד הביא בקבוק מים או איזה דלי, הכניס בפנים, עשה מייסה טבילה בכל גוף, הכניס את זה בפנים, כמובן זה מיד התקלקל. אומר הרב, תוך שבועיים הוא עברי, תבואו אליי לרמת חן, אני אגיד לכם מי זה האיש הזה. אז אומר לי שימי, הרב, אני מרגיש שזה המצב, הרופאים לא מסתכלים, אני מפחד שאיבדתי את כל ילדיי, לא מספיק שתי בנות, אתה מוכן לעזור לי? מה? אתה מוכן לבוא לנתניה? ההורים שלי גרים שם בנתניה, יש שם קהילה לא קטנה, יש בעיה של מכשירים, בעיה של מסכים, זה לא נכנס חזק. אתה מוכן לבוא ולבקש למען הרפואה של הילדים שלי, להגיד להם חזק שישברו מכשירים? אמרת לו, שימי, אין שאלה, תארגן, אני מיד בא. מוצאי שבת זה התארגן באמצעות המשפחה שם, 500 איש, ומה השם עושה? ש10 דקות לפני שאני מגיע מתקבלת ידיעה מבית החולים שניידר שהם במצב קריטי ביותר והמצב החמיר. כלומר, עומדים להפסיד את כל הילדים, לא רק את שתי הבנות. זה זה היה זעזוע עצום, ואז דיברתי איתם, אמרתי להם, חבר'ה, מי שיקבע אם הם יחיו וישארו להם שני ילדים, זה לא רופאים, זה אבוי רייס בורח. זירת המאבק הוא פה, כמו עם הבחירות. האם תהיה הצלחה בבחירות, אתה תחליט, ולא פעילות פוליטית וכל מיני עניינים של תעמולה. עד כמה אתה תשמור על הכוח שלה בסמדרש? אמרתי להם, חבר'ה, אני לא רוצה מכם שום שקל. לא, לא עושים פה מקבית לאסוף 800 אלף דולר לנתח שני ילדים בבוסטון. לא. לא רוצים מכם סנט אחד. רוצים מכם מייסה. אתה אדם מאמין. אתה אומר שאתה חרדי, אתה מאמין באלוקים. הוא יקבע. פה לא מספיק תפילות. לא מספיק לך מה ששתי בנות השבוע הוליכו אותם לקבר. יעל בת שנה וחצי ואביגיל בת ארבע. רציתי לזה, לא הייתה לי ברירה, אני לא עושה את זה, אבל אין ברירה, זה סכון הסחיים. אתה מוכן להזיז את עצמך? לא מספיק שאתה עושה ככה ועושה פרצוף. אתה מוכן לפעול משהו? אם כן, בוא נראה אותך, שבור את המכשיר עכשיו. זה חילול השם שאין לתאר. זה התועבה הכי חמורה בהיסטוריה. התרגלת, צריך פה מסירות נפש, אז הבורא ישבור את הטבע של המחלה. עשו את זה לא אחד ולא חמש ולא עשר, חלק בסתר בחוץ. תוצאה, תלמוד תורה אחיעזר, בסיבה סוידויה הענקית. שמעת? את זה יובון מבין? את זה יובון מבין מה זה שבע ושמונה? לכן הם חשוכים. זה מה שלא משתמשים בכוח השש, ודאי. משתמשים במסגן, משתמשים, למה לא? יופיופוסה של יפס בעולי שם, למה לא? יפת אלוקים ליפת וישכון. אבל הצמצום שלהם, שהוא לא מודע למוגבלות של השכל שלו, בחומר שהוא למד בפקולטה לרפואה, לא כתוב תפילה ושבירת אייפונים. אז תאמין, לא, הוא שחצן, הוא לא רואה את זה במחקר. אתה לא קולט שיש דברים שאתה לא רואה. זה הרמב"ן מהגדורה על אריסטו. לכן שדוניאל רואה את ארבע המלכיס, איך הוא רואה את יובון נומר. ארבע חיות, דוב זה פורס ומודאי, שור. מה הוא רואה נומר? מה זה נמר? נמר זה כוח של אזוס. נמירוס, הוא רואה את זה ארבע מתכות גם כן, זהב, כסף. מה זה המתכת שכנגד מלכוס יובון? נחוישס, מצח נחושו. נוחוש. אלוקים מפחד שמה אנחנו נהיה כמוהו. לכן מי שלא קורא במוידים, אומר את הגמור בסוף פרק כמה של בו וכמה, שדרון נעשה, נעשה נחש בסוף. נחש פירושו מרדן. אומר הבר תנורה, מה זה נומר? נמר יותר חלש מאריה. הוא מסביר שם. אבל מה ההבדל בין נמר לאריה? נמר ילך מכות עם, עם נמר אחר. אז אריה ילך מכות ויריב עם נמר אחר, ויראה שהוא מפסיד, והוא פצוע ומדמם, אז הוא יוותר. שוכב, פצוע ומפסיד. נמר, אומר הבר תנורה, למרות שהוא מקים אותו, פוצעים אותו, הוא לא מוותר. כשהוא בטיפת דם האחרונה הוא ממשיך לפרפר, הוא לא מוכן להיכנע. זה הנמירוס של יובון, הוא לא מבין את המוגבלות שלו. זה החוישך מהסלוג המזעזע של המסילת ישורים, שהוא נמצא באסתורה שבתוך האסתורה. הוא לא מבין שהוא לא יודע שיש הפסקת חשמל, יש אסתורה, אין אור, אבל יודעים שיש אסתורה. זה לא אסתר אסתיר, זה אסתר. החילוני הזה, המודרני הזה, החרדי החדש הזה, לא מודע עד כמה הוא מצומצם, עד כמה הוא לא רואה את המציאות. ולכן זה החוישך הכי קשה, והמגדיר של יובון זה חוישך. מה אנחנו צריכים לסיים בענייננו, למרות שפה אני רואה שאפשר פה להמשיך איתם, זה ממש בני עליה שבמש מבקשי השם וכוי וישם. ויסבח לב מבקשי השם, אבל בכל אופן חייבים לסיים ולסכם. יש פה בני תורה איכותיים ביותר. התרכזו פה מקבץ של קבוצת עמי ליטוירו, נערי חמד, שיש להם בהחלט סיכוי גדול מאוד בסייעת הדשמיא להיות מאורי הדור. ממילא כאן זה המקום הכי הכי משפיע וחשוב לקדוש ברוך הוא. פה בהיכל הזה נקבעים דברים לכל העניינים. לכן האחריות מוטלת פי אלף. כיוון שכלל ישראל איבד למעלה מ-13 מיליון מילדיו. אז הנטל יורד רק על קבוצה קטנה. כל השאר איבדו, ומה שנקרא פרזיטים, הלכו וסחבו, הורידו כל נטל. לא שמירס עיניים, לא שמירס אוזניים, לא שמירס מחשובה, לא שמירס פה. עושים מה בא להם. מסכנים, לא יודעים, לא מאשים אף אחד, אבל זה המצב. כשיש מישהו חולה ומדביק אותי, אני אשנא אותו, מה לעשות? הוא מדביק, למרות שהוא לא אשם. צריך להיזהר ממנו. הוא נותן איתוש אחד, הוא יכול להרוג בן אדם. כשאני אומר להתרחק ממודרני, להתרחק ממי שנגוע, זה כבר שאני שונא אותם, חס ושולם. מסכנים, ילד שנולד למציאות הזו, אבל אסור להיות לידו. הוא נותן איתוש אחד, הוא הורג אותך. במושגים שלו, בעיוותים שלו, הוא מחובר לכל תחלואי העולם, באמצעות הסלולר והלוויינים והכבלים. הוא פשוט אוכל אותך. זה לא ששונאים, מתפללים עליו. לפעמים טועים לחשוב, שונאים רחוקים. מי שונא אותם? להפך, הם אחים שלנו. יש בית חולים למצורעים בירושלים. אסור לבקר שם. למה? מדבק. היה אחד שבא במסירות נפש מיוחדת, רב אריה לוין. שם נפטר בן אדם, שורפים את המיטה שלו, אפילו פעם רצו לשרוף את התפילין שלו, זה מדבק. אז אם אני לא בא לבקר שם בבית חולים למצורעים, זה משום שאני שונא אותם? אני מתפלל עליהם יומם ולילה, אבל אסור להיות שם. הוא משפריץ חיידקים בכל נגיעה. כשאני מתרחק מבחור מודרני, מבחור שהוא חצי חצי, זה לא בא חס ושלום מסינה. אני מתפלל עליו בהשיבנו כל הזמן. רק מה? המושגים שלו רעילים. הוא לא רואה את האמת, הוא חי בריחוק, הוא יכול גם להדביק אותי. לכן אנחנו חייבים לשמור על פח השמן הטהור. השמן, שמן לא נדבק לשום נוזל אחר, ישיב או משקים. יד שוחת דם. יין, דבש, שמן, חולוב, טל, דם, מים. משקה לגבי תומס אויכלין, כן? מה יוצא דויפן? שמן. לא מתערבב עם שום משקה. יין מתערבב עם הרבה מים, חלב מתערבב עם מים, טל מתערבב עם מים, דם. זה המתנה לחשמונאים. נס מיותר. למרות שתומה הותרה בציבור. והבורא לא אוהב לעשות ניסים. זה נקרא תרחק כלפי שמיה. אבל כיוון אומר הפני יהושע במסכת שבס, שמוסרו נפשום, רצו לתת להם פרס. כשאני רוצה לתת פרס לילד, מה אני אתן לו? פרוסת לחם? פרס לילד זה שוקולד. זה סוכריה. למה? משום שזה לא חיוני. זה כל העניין. לחם זה חיוני לעצם הקיום, זה לא סימן לחיבה. הסימן לחיבה כשאני נותן לו לוקסוס, דבר שלא חייבים, נותנים תכשיט. אפשר להתקיים בלי תכשיט. הרעיון שזה מבטא, משום שלא צריך את זה לעצם הדובו. ככה בורא נתן לך שמונו עם נס מיותר. היה אפשר לחכות ולעשות תומה אוטרו בציבור. אבל אתם כל כך צדיקים, כל כך מסרתם נפש על העבדה. לא נדבקתם בהתייבנות. קחו, תעשו לכתחילה. שמן, תוריר לכתחילה בשמן נס. ולמה דווקא בשמן ולא בשאר צורות? במנורה אחרת? אתם כמו שמן, הרואה שמן בחלום יצפה לחוכמה. הגמור בפרק הרויה במסכת ברוכז. מי שרואה שמן, שמן זה ביטוי לטוירו. הרוצה להחכים ידרים שמנורה בדרום. משה הסתכל על המנורה, אומרים חזל בתצווה, והבין את דבר השם, בחינה סתרה שבעל פה. אורו אין הקדש, בחינה סתרה שבכסב, בקודש הקודושים, ומנורה תרה שבעל פה. זה חנוכה. אנחנו שייכים לפח השמן הטהור. אסור שיכנס לה בסמדרש משהו קטן. בחור עמל בתורה, הוא מציל את כל המערכה. הן של חיים והן של בחירות והן של כל דבר. תורה, איך אומר רבינו יאיר, רפואה סתאולו לכל מחלו קושו מאויד. אפילו לחילו לשם. לפי שאומו לתא, הוא קורא לזה יגיעת התורה. והעיון בתמיד, מי שהוגה בתורה ומעיין בתמיד, הוא זה שמרפא כל מחלה הכי קשה. שהגיונו בתורה תמיד והגיעתו בה. כדאי לך. זה התפקיד שלנו, ואנחנו החיילים שנושאים על הכתף השכוח שלנו את כל עול העם היהודי לדורותיו, בכנראה בדור המסיים. זכינו להיות בדור האחרון, שהרבה לא רצו להיות בו ואמרו יסי ולא אחמיני, יבוא משיח, אני לא יכול להיות בדור הזה. איזה קלקולים, איזה דברים. אנחנו סוג נשמות שישמו אותנו בדור האחרון, משום שעל הראש שלנו מוטל המשך כלל ישראל של 3,326 וחצי שנים. אנחנו כנראה בקרון האחרון של רכבת היהדות, הרכבת היחידה שלא תופצץ ב-12 דקות האחרונות שעומדת להגיע. שברכבת הזאת יושב בקרון הראשון משה בן אמרם ויהושע בן נון, ואחרי זה יהוד בן גירה, ושמגר בן ענת, ובהמשך רבי עקיבא, ואבאי ורובה, וחזוניש לפנינו. אנחנו הרכבת, הקרון האחרון ברכבת שלא תופצץ. כנס פנימה. דע לך, אין כניסה למי שיש לו נקודות לא טובות. זה כמו התיבה של נוח. לא קולט מי שלא אסור לו להיכנס. כנס פנימה, פה נמצאת הרכבת הזו. לכן, כמה יקרים פה, כל בחור ובחור. אין אחד דומה לחברו. אין אחד שכוחות הנפש שלו מקבילים וחופפים לחברו. תלמיד חוכם אחרי 120 שמת, אומרים חז"ל, אין תמורתו. מי אין לו חלופה? הנסיבות שהוא עבר, ההיסטוריה שהוא חווה, הכוחות שהשם נתן לו, שונים, והוא אין בלתו. כל אחד פה זה עולם מלא, אין לבורא ילדים כמותכם, רק בודדים שנשארו אחרונים. אנא, תביאו נחת. הבורא לא ישכח לכם את זה לעולם. הוא נתן צ'ק פתוח, מכבדה יכבד. מי שיכבד אותי, אני אכבד אותו. צ'ק פתוח עם כל הכיסוי. עלינו נאמר מה שכתוב בנובי, בהפטרת פרשת אמור, והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרתי ביטאות בני ישראל מעליי הימה יקרבו אליי לשורתני. מה הוא אומר פה? אותם כהנים, כלל ישראל זה שמש, כן, עמי להתר איזה שבט לוי, מי שמצטרף, ששמרו משמרת השם כשלא היה פופולרי להיות קשור לזה, שעם ישראל טעה. רבותיי, חבר רוצה לבדוק מי חבר שלו טוב. איך בודקים חבר טוב? כשהולך לך או כשלא הולך לך? ודאי כשלא הולך. כשבחור שיא המצליח, כולם רוצים להתחנף אליו ולהתחכך איתו ולהיות חברים שלו. למה לא? כשמלך נמצא בשיא התהילה, כולם רוצים להתחנף אליו. הוא מחלק משרות, הוא מחלק תפקידים. אתה יודע מתי בודקים חבר? כמו דוד המלך, שברח מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. אז הוא בדק מי החברים האמיתיים שלו. אין לו מה לחלק כלום. בחור מסכן, שוכב שם במיטה, אף אחד לא אוהב אותו, אין לו שום חבר, ואז הוא בודק מי באמת אוהב אותו, מי באמת דואג לו. הקדוש ברוך הוא עכשיו, רגע לפני ההתגלות, הוא בגדר של מה שנקרא בלשון המקובלים, מלך אוסור ברהוטים. זה נקרא שכינתא בגלותא. זה לא פופולרי להיות דבק בו עד הסוף. מלא מודרני, מי מדבר על חילונים ומזרוחניקים ומערבבים מכל הסוגים, ומי שקצת דבק בהשם עד הסוף אומרים שהוא פנאטי והוא חנון והוא דוס והוא משוגע והוא קנוי, צוחקים עליו. עכשיו הקדוש ברוך הוא בודק מי החברים האמיתיים שלו. דע לך, זה המבדק. זה המצב של כביוכל דוד בבורכוי מפני אבשלום בנוי. מי שקצת יותר מדי דבוק, אתה חנון, תחניוק, אתה יחנה. לא, עכשיו הוא בודק מי החברים הכי טובים שלו, ואלה יוזמנו ראשונים לביאת המשיח. והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרתי ביטאות בני ישראל מעליי הימה יקרבו אליי לשורתני. זה מתקרב, וכמו שרב חיים אמר, הוא כבר לא דופק, כבר פתחו לו את הדלת, הוא כבר על המפתן. הניסיונות גדלים ובא לידי ביטוי ביסורים, בצרות, בבעיות, בקלקולים רוחניים. ועכשיו עוד מבחן, בחירות, 3 חודשים. רבותיי, זה היום בעוד 3 חודשים, מחר, מחרתיים, חובוב. פה יעשו חיזוקים הכי חזקים, שלא יעיז אחד לדבר על הנושא הזה. אחד לא. יעשו תורנים, פה שומרים על מקום סטרילי משטויות. אתה רוצה, לך מכאן החוצה. חזקים, ויגבלי בו בדרכי השם, קנו קינאתי להשם אלוקי ישראל, אומר אליהו הנביא. הוא מזרע לוין, כן, הוא כהן. זה המקום הזה. לכן אין ספק שצריך אתכם כאוויר לנשימה לקיום כלל ישראל, שישלח הקדוש ברוך הוא חיזוק רב בגוף ובנפש, כמו שאמרתי לידיד נפשי הגוען הרב כאן בסברב רב צבי, באמת שהשם יחזק את נפשו וגופו וכל סובבו בהצלוח עצומו, כדי לחזק ולהרחיב את כל גבולות הקדושה. וכמו כן כל הצוות של המרביץ לתירה כאן, ושכל התלמידים ובני המשפחו הבורא יספק וייתן להם שפע רב וסייעת הנשמיה ברוח ובנפש ובגשר, כדי להרחיב גבולות הקדושה, להיות חייל נאמן בצבא השם, מסור בלב ונפש, מבין את התפקיד שלו ודבק במטרה הזו. וזה כבר בקור הימם שכולנו נראה בעינינו איך השם יסבור עכשיו לציון ברחמי, הבורא יאיר את האור החדש על ציון, וכולנו נזכה במהירו לאוירו במידה סורחמים. אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.